מתפרצת, פודקאסט כדורסל אנשים של אתר ספסל. שלום לכולם, מתפרצת, אנחנו פה בפרק 19, הבית של הכדורסל הישראלי, כולם פה נהיו הבתים של הכדורסל הישראלי, אז בואו נכניס גם מתפרצת הבית של הכדורסל הישראלי אחרי ספסל, אחרי שעוד גופים לקחו את הפורמט הזה, את הלוגו, את הסלוגן התופס, אז גם אנחנו פה הבית של הכדורסל הישראלי, מגיעים אליכם ביום שאחרי הפרי-סיזן. היום שלפני שלב המוקדמות, אחרי הפרי-סיזן, איך שקוראים לזה, נראה שכל מה שקרה פה עד עכשיו היה מין הכנה ל... גם הנבחרת הכנה למשהו עתידי, גם הליגה הכנה למה שיבוא, כולם פה מתייחסים לזה, ככה זה נראה, אנחנו נדבר על הדברים. גם המנהלת נראה שעדיין בהתנאה, המשחקים, מי יודע מתי הם משודרים, מתי הם מצולמים, שעות משתנות בלי הפסקה, סטטיסטיקות שלא תמיד מגיעות עקב בעיות תקשורת, הכל פה נראה שעוד לא ממש התחיל, אבל אנחנו התחלנו ואנחנו ממשיכים, אנחנו נדבר על כל הדברים האלה. בנוסף, תוכנית עמוסה מאוד יש לנו פה היום, לסכם את המשחק, החלון הראשון של נבחרת ישראל בעידן החדש, לדבר על המאמנים החדשים שהגיעו לנבחרות הצעירות, מאמנים חדשים. מאמנים שכולנו ראינו אותם פה ונראה אותם פה, אז גם הם, נברך אותם, נדבר עליהם. נדבר על השלושה משחקים שכבר היו, שלושה מחזורים שהיו, על המחזורים שעוד יהיו, אולי קצת אירופה, הרבה מאוד דברים לפנינו, ולכן אנחנו ניגש ישר לעניין בלי איזה שהם מקדמות, ואיתנו היום יונתן אורן, עמית אלמן.
שלום, שלום.
אהלן.
אני שי ברק, אנחנו בפרוקאסט, אולפנים בבן גוריון ברמת גן, אור אליעז עושה לנו את העריכה באולפן החדש שלנו. אנחנו נשים פה אולפן חדש, נחמד, קצת וידאו אולי נשלב פה. אנחנו מצולמים, אם אתם תראו את זה, אנחנו נחליט בהמשך. אולפן אינטימי, נעים, ואנחנו יכולים להתחיל.
אנחנו בפרוקאסט, הבית של הכדורסל הישראלי.
בדיוק. יפה. אז קודם כל, לפני שנדבר על כל מה שרע, שחלק ממנו כבר הזכרתי והיה, תשמעו, אני האמת שאני בא לפה עם רשימה של דברים שלא אהבתי, לא רוצה להגיד דברים רעים, דברים מאכזבים, דברים מעצבנים. בגדול, תוכנית, כאילו, הווייבים שהכנתי פה היו קשים, אבל אז דווקא בגלל זה, בוא נפתח בדבר אחד שעשה לנו טוב בחודש האחרון, מאז הפעם האחרונה שהיינו פה, בכדורסל אנשים.
אז אני אלך לפרה-חלון נבחרת. לי עושה אישית טוב לראות בראש הטבלה את חיפה ואת ראשון לציון. זה לא סוד שאני חסיד של מועדונים שיש להם מחלקות צעירות שבנויות בצורה טובה וקבוצות בוגרות שמושתתות על המחלקות. אני מעריך שזה זמני, אבל עדיין אני נהנה לראות את שתי הקבוצות האלה בראשות הטבלה.
ואנחנו נדבר עליהם בהרחבה בהמשך.
אז אני אקדים את הנושא ואני אגיד שמה שעשה לי טוב זה הנבחרת. נהניתי לראות, באמת שנהניתי לראות שיש רוח חדשה, אני ממש מקווה שזה משהו שיימשך. כי כשאתה רואה את המשחק, אתה רואה את האינטנסיביות, האגרסיביות, אתה רואה חדות, לפחות במחצית הראשונה. נכון שבסוף קלענו 54 נקודות, אבל כמה, 50 וכמה קלענו?
56.
אבל עדיין ראית נבחרת צעירה, למרות שהיו כמה דברים שחסרים לי, אבל עדיין נהניתי לראות רוח חדשה ורעב.
אוקיי, יהיה לי כמה שאלות לשאול אותך על זה גם את זה בהמשך. אני רציתי לתת מילה טובה לשחקנות שלנו במכללות, אבל אני נדחה את זה גם להמשך התוכנית, כי האמת שאחרי כל האנטי שהזכרתי בהתחלה ושנזכיר בהמשך, נתקלתי אתמול בפוסט של שירן פליגמן, שהיא מאמנת באליצור פתח תקווה, לא יודע אם ראיתם את זה, שכתבה שם על אירוע שהיה לה ביום חמישי האחרון, אני מקריא מהפוסט שלה, נסענו למשחק של הנבחרת ישראל בכדורסל, הבנות התרגשו מהזמנה למשחק, ובמיוחד שחקנית אחת, השם שלה מופיע פה, אני פחות משנה, היא מעריצה את השחקנית הלב, והיא חיכתה בציפייה רבה לראות את טל משחקת ולפגוש בה באופן אישי. יום לפני המשחק היא נכנסה לבידוד עקב הקורונה, והייתה עצובה מאוד. חשבתי איך אני יכולה לשמח אותה, והחלטתי לכתוב לטל הודעה, ושיתפתי אותה בסיפור. טל הבטיחה שתעשה הפתעה ותגרום לה לשמוח גם בבידוד. בסוף המשחק פגשתי את טל עם חולצה מוכנה, חתומה, וטל חתמה לה על החולצה והביאה אותה. והסיפור הזה, מעבר לשמות, לשחקניות, לאירוע, זה קצת מזכיר לנו בסופו של דבר, שיש פה שחקניות, ילדות צעירות, שהן שחקות כדורסל, ושחקניות נבחרת, והן משתכלות עליהן בהרצה, ויש לנו פה מודלים, אנחנו יכולים להעביר ביקורת על השחקניות, על הנבחרת, על המצב של הענף, אבל בסוף הדבר הזה החזיר לרגע אחד, שיש פה ילדה שמשחקת כדורסל בקבוצה קטנה בפתח תקווה, ומאוד מאוד רצתה לראות את המשחק של הנבחרת, ומאוד התרגשה כששחקנית נבחרת הביאה על החולצה שלה, וזה... זה משהו שאנחנו לא מדברים עליו מספיק, וגרם לי לחשוב מחדש שבעצם אנחנו צריכים אולי להתמקד בדברים האלה יותר. וזה לא המקרה היחיד, יש הרבה מאוד מקרים של שחקניות שפוגשות ומתארחות אצל בבתי ספר וחותמות לשחקניות ובהפסקות ובאירועים התנדבותיים כאלה ואחרים שכן נחשפים לציבור או לא נחשפים לציבור, וזה בסך הכל נחמד וזה מרגש, ובין לבין הביקורת והציניות גם זה צריך להזכיר.
לגמרי.
ואחרי שדיברנו על הדברים הנחמדים, בואו נדבר על נבחרת ישראל, למרות שיונתן, אתה אמרת שזה עדיין היה נחמד לך לראות את המשחק.
היה נחמד לי הרוח, היה נחמד לי, אני האמנתי שזה נבחרת שכאילו אחרי שראיתי את שתי הנבחרות מחצית ראשונה, האמנתי שזה ניצחון של ישראל, אבל אני מאוד נהנתי מהרוח, מהאגרסיביות, מהאינטנסיביות, מזה נהנתי. אולי זה אפקט המאמן החדש, אבל אם זה יימשך, אז אני אשמח.
עמית, אתה נהנית?
קודם כל, יש שני מאמנים בעלי ניסיון, כבר אחד בליגה הישראלית, והשני שמכיר טוב את השחקניות, השני עבר עתיר כבר בכדורסל הישראלי. קשה עוד לעמוד עד כמה זה נראה על המגרש, כזה משחק אחד גם לא היה להם הרבה זמן לעבוד, צריך להגיד את הדברים האלה. כן, נבחרת לטביה היא נבחרת טובה. בהחלט התצוגה של הנבחרת ברור שברבע הראשון הייתה נהדרת, אבל גם הנבחרת לא נשברה בשום שלב, כשהיה נראה שהלטביות קצת ברוכות לנו. הבנות לא נשברו, ספסל מאוד מעורב, ראינו בנות חדשות שעולות כמו הדר חדד, ובהחלט היה משב רוח מרענן.
וזה פעם ראשונה שזה קרה? פעם ראשונה שהנבחרת נלחמה, שיחקה משחק צמוד באירופה והפסידה אותו, פעם ראשונה שהנבחרת הובילה נגד קבוצה אירופית, אני כאילו, אני שומע אתכם, זה נחמד לשמוע שכאילו ראיתם פה משהו חדש, אני פחות ראיתי את זה, ואני מנסה באמת להבין את, את הווייבים האלה של כאילו, מעולם לא ראינו נבחרת כזאת ישראלית משחקת ככה.
לא, ראינו, א', אנחנו רגילים לזה כבר מהנבחרות הצעירות שאנחנו מובילים ומפסידים, אבל... אני פשוט הרוח, ההתלהבות של ההתחלה, כן, זה משהו שלא ראינו הרבה זמן. אני כן חושב שתמיד היינו, נחזרנו, אתה יודע, זה, אתם יודעים, זה מאמנים שתמיד באו והלכו, וזה אותם שמות כל הזמן, ותחלופה, והוא הלך, והוא חזר, והוא היה. וזה אותם שחקניות, אבל באמת הרגיש מחצית ראשונה שיש איזושהי התלהבות, שיכול להיות שזה מה שהביא את היתרון, אבל... כן, זה הרגיש ככה.
אוקיי, אז אני יעלת, אני לא כתבתי שום דבר לפני המשחק ולא אחריו, כי אמרתי, אני רוצה באמת רגע אחד ליישר את המחשבות שלי. עברו כמה ימים, אנחנו מקליטים את זה כמעט שבוע אחרי המשחק, 5 ימים אחרי המשחק, ואני חייב להגיד שמבחינתי, ראינו עוד מאותו דבר. נכון, לא יודע מתי, פעם אחרונה שפתחנו בפתרון דו ספרתי במחצית, ברבע הראשון, בסוף הרבע הראשון, שהיה 26, אבל צריך לזכור למשל שלטביה ברבע הראשון טבחה מחוץ לקשת 0-11, כלומר, משחק אחרי זה, כבר נגד שוודיה, הם זרקו הרבה הרבה פחות שלשות. אם במשחק הראשון נגדנו, הם זרקו 30 שלשות, 11 ב-10 דקות ראשונות, אז, או 11 דקות ראשונות, במשחק השני הם זרקו רק 21 שלשות, 10 שלשות פחות, כשהם התחילו אותם מאוחר יותר. אז... גם הקונספציה הלטבית הייתה כזאת, וכשמדברים על, על ההכנה הקצרה שהייתה לנו, אתם יודעים, זה מצחיק, אבל כתבו, הגיבו על זה בלטביה, בתקשורת הלטבית ציטטו, העתיקו ציטוטים של שרון דרוקר מעיתון הארץ, שאמר, הייתה לנו הכנה קצרה, ולכן היה בעיה עדיין בחיבור והכל, הלטבים אומרים, יפה, אנחנו מימון ראשון של הנבחרת שלנו כולם, סגל מלא, היה בשמיני לנובמבר, כשהמשחק היה ב-11, ובין לבין טסנו לישראל, היו שני אימונים ללטביות. עכשיו, תבוא ותגיד, בסדר, אבל לטביה היא נבחרת ותיקה, קודם כל, הלטביות הגיעו בסגל, כולל שתי שחקניות אירופאיות שמשחקות במפעלים האירופיים, שלא הגיעו למשחק, ויטולה ועוד אחת שברח לי השם שלה. שחקניות משמעותיות, שחקניות פנים, מה שחסר. אבל נבחרת ישראל הייתה בסופו של דבר, עם כל השינויים של מאמן חדש והכל, אותה נבחרת שראינו. אז נכון שבמשחק הקודם הייתה אולי ליד אורבך, ושייד אבוד הייתה פצוע, אז שייד חזרה ולא שיחקה במשחק הזה, או עשו איזשהו חילוף כשקסטן הייתה שחקנית ה-13, והכניסו שחקנית אחרת, אבל לאף אחד פה לא הייתה הופעה ראשונה. הנבחרת הזאת, לפחות הבסיס שלה, החמש, שש, שבע שחקניות הראשונות, היו בקמפיין הקודם, ולא ראינו פה משהו של... שהיה סיבה לתרץ בו את הדבר הזה. לטביה היא לא נבחרת גדולה, לדעתי. לטביה היא נבחרת טובה, אבל היא לא נבחרת גדולה. היא עלתה לאליפות אירופה 2019, כי היא עירכה אותה, לאליפות 2021 היא לא עלתה. ומשפט אחרון שאני אגיד בקשר לכל הנאום הזה, ואחר כך אני אשמח לשמוע את דעתכם, זה שנבחרת ישראל, בקמפיין הקודם, אני לא הולך אחורה עכשיו לקמפיין של דן ענבר, שעוד היו בו שחקניות יותר מנוסות, ואז התמודדנו וניצחנו אפילו את יוון ובריטניה. בואו נלך על הקמפיין של חילופי הדורות. משחק חשוב קובע על עלייה לאליפות אירופה נגד מונטנגרו. המשחק הסתיים 73-66 למונטנגרו, הפסדנו. קודם כל, קלנו יותר. דבר שני, הובלנו, אמנם לא פתחנו 26, אבל ברבע השלישי עוד הובלנו, הובלנו 47-45, ובתחילת הרבע האחרון היה 55-53 למונטנגרו, ההפרש השיא שלהם היה 11 נקודות, דומה מאוד, כלומר כבר עמדנו מול נבחרת אירופאית, נבחרת אגב מונטנגרו העפילה לאליפות אירופה, שלא כמו לטביה, אז עמדנו בזה עם סגל חדש וצעיר, ולא מאורגן ולא מחובש ולא, וחסר ניסיון, עוד 4 משחקים אחורה, אם היום אנחנו מנוסים ב3 משחקים, שם אנחנו מנוסים בפחות מ3 משחקים, ועכשיו מדברים על הכל כאילו... איפסנו ומתחילים מחדש, וזה לא רע להחמיא לנבחרת הזאת, אבל אני חושב שאנחנו עושים לעצמנו קצת הנחות, כי בעוד שנה נשמע את אותם דברים עוד פעם, עדיין שחקנית צעירה, אם עכשיו ירדן גרזון בת שבועיים פחות מ-18, בעוד שנה היא תהיה שבועיים פחות מ-19, וזה עדיין צעיר, אבל אנחנו חוזרים על עצמנו ולא מתקדמים לשום מקום, כי כבר היינו באותם המקומות.
אז אני אגיד כמה דברים. קודם כל, אנחנו נגיע בהמשך לנבחרות הצעירות, אנחנו צריכים להפריד בין הביקורות שלנו על איך נראה הכדורסל הישראלי, כדורסל האנשים הישראלי, לבין הנבחרת הבוגרת שיש לה תפקיד אחר לגמרי, ובטח לצוות האימון שם, ובטח ובטח לשרון דרוקר. מעבר לזה, יש הבדל בין שחקניות שעשו כבר קמפיין אחד, ושמות שהיו, לבין שהן צריכות להוביל עכשיו את הנבחרת, וליצור ולייצר, ויש פה הרבה שחקניות, אולי להוציא את עדן רודברג וטלב, שצריכות בפעם הראשונה ליצור ולייצר עבור הנבחרת, כמו גרזון. כמו גרזון, אמנם היא גדלה לזה במחלקה שלה ובנבחרות הצעירות, ויש לזה משמעות גדולה, אבל עדיין זה פעם ראשונה, שהיא צריכה לייצר. אני לא יודע אם דניאל ראבר, אתה יודע, דניאל ראבר היא שחקנית נהדרת, אבל היא לא שחקנית מייצרת, וזה לא התפקיד שלה. היא שחקנית סגל מאוד מאוד חשובה בנבחרת. ואני חושב שאלה נקודות שאנחנו צריכים לשים לב אליהם. עכשיו, צריך להבין שאני חושב שהרוח שיונתן מדבר עליה, היא מגיעה ממקום של באמת מה עשינו בקמפיין הקודם, של סגל שעוד לא הרגשנו שזה סגל יציב, דיברנו על סגל מעבר, פחות אלי בזמנו דיבר על סגל מעבר, והנה אנחנו רואים שהסגל הזה מצליח, אומנם משחק אחד, ואני מסכים עם זה שזה עדיין לא משהו יציב, זה לא כמה משחקים שיכולים לתת לנו מדד מדויק, אבל צריך להבין ששחק נגד נבחרת, זה לאו דווקא תמיד שחקניות טובות, או ששוודיה יש בה שחקנית WNBA, או שתי שחקניות WNBA, יש פה את שטנברגה ואת בבקינה, שהם שחקניות עם המון 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 ניסיון, שחקניות פשוט נהדרות. לא קל לעמוד מול שחקניות כאלה, לסגל כל כך צעיר, ואני חושב שצריך להפריד בין הדברים, יש הרבה תחלות בכדורסל נשים הישראלים, נדבר עליהם. התפקיד של הנבחרת הבוגרת הוא תפקיד שונה, ובטח שהשחקניות מבחינתם נתנו את ההופעה הטובה ביותר שהן יכולות.
אז אני מסכים בקטע הזה, ראינו משהו יותר יציב. כן, ראינו את אותם בעיות ישנות, אני מסכים, כי בסופו של דבר, בואו, הפסדנו לשלוש שחקניות. אם תסתכלו רגע על לטביה, אז שלוש שחקניות קלו 58 נקודות מתוך 62. 58 נקודות מתוך 62, שלוש שחקניות. השלוש שחקניות האלה לקחו... בוא נגיד שחמש האחרות ששיחקו, לקחו ביחד 14 זריקות. שאם אתה לוקח את השלוש המובילות שלנו, השלוש המובילות שלנו קלו 27. אז כן, אני כן שמח מהרוח, ואני כן שמח מהפייטריות. כן, יש אותם דברים, אותם בעיות. זה לא שעכשיו הסגל החדש משחק בצורה מטורפת, ועכשיו אנחנו הולכים לסחוף את אירופה. נתקלנו באותם דברים. אבל כן, הרוח הייתה טובה, ואני ממש מקווה שזה יימשך. ואולי על זה נבנה משהו שנוכל גם לבוא למחצית שנייה, ובאמת להתעסק בשתי שחקניות, שלוש שחקניות, ולעצור לפחות אחת מהן, שפשוט באו לפרק אותנו במחצית שנייה.
במשפט אחד, כן, היה חסר לי, ואני חושב שזה טעות בבנייה של הסגל, כן היה חסר לי שחקנית כמו דניאל חג'אג', שתעצור את המומנטום של הגרדיות הלטביות, שחקנית שיכולה להוציא אוף בלנס, אני חושב שחייבים שחקנית כזאת בכל נבחרת, גם בנבחרות הגברים תמיד דואגים לשים סטופר הגנתי כזה, שיכולה להוציא מהקצב את הגרדיות הלטביות כשהם נכנסו לקצב.
במי זה חסרה לך?
גם, דניאל חג'אג', אני אגיד לכם גם למה, כי הרגיש עם איזשהו שלב, שגם כשקלענו בהתחלה, באחוזים מטורפים, הרגיש שאנחנו אמנם ב-early late offense, אבל עדיין הרגיש שאנחנו לכיוון הסט גיים ולא לכיוון המשחק, המגרש הפתוח, כמו שאנחנו קבוצה של גרדיות עם גבוהה אחת, ודניאל חג'אג' גם סטופרית הגנתית, שאני לא חושב שיש לנו בנבחרת ברמה הזאת, על הגרדיות, שיכולה לשמור גרדית זרה בליגה שלנו בצורה מצוינת, וגם בקצב שלה, היא מכתיבה קצב אחר בהתקפה. היא מכתיבה קצב אחר במגרש הפתוח, שחקניות צריכות לרוץ אחרת, ועם הפוינט גרדים, פוינט גרדיות שהיו לנו, מאוד נגררנו לסט גיים, מה שפגע בנו מחצית שנייה.
אז גם אני מצטרף, האמת שהתכוונתי לדבר על דניאל חג'אג' מאוחר יותר, כי אנחנו נסתכל על עוד מעט, כשנדבר על ליגת העל, דניאל חג'אג' בעצם מובילה גם את גנתית, זה דברים שלא רואים בסטטיסטיקה, מה שנקרא, אבל מה שכן רואים בסטטיסטיקה, זה שהיא בין השחקנות הישראליות המובילות, בנקודות, באסיסטים, באחוזים, בכל פרמטר למגרש, במדד, היא בין החמש, היא לפחות, לא יודע אם להגיד, היא בין החמש הטובות בליגה, אבל היא בין החמש שבכושר הטוב בליגה.
אני בספק אם היא זומנה לסגל הרחב בכלל.
וזהו, והיא לא זומנה לא לסגל הרחב ולא לשום דבר. ופה בעצם אני אומר, כשאמרתי שזה נראה אותו דבר, זה בסוף מתדרים בנבחרת הזאת, גם שרון שאמר במסיעות עיתונאים וכו', שהוא עשה שיחות ופגישות ורעיון 90, הכל קרה בסוף עם שחקניות הסגל הקודם. בעצם החידוש המרענן של הנבחרת הזאת הוא מאמן הנבחרת.
ושהם גדלו בשנה.
ושהם גדלו בשנה. כלומר, פחות, האמת, מאז סוף הקמפיין הקודם הם גדלו בחצי שנה. אבל השינוי הוא שאין שינוי. שבעצם הכל היה יכול להמשיך. עכשיו, יכול להיות שיש לה מקום ויכול להיות שאין לה מקום. היא לא נבחנה, לא יצאו מהקונספציה. מי שכן זומנה כזימון חדש, היא שחקנית אלמונית צעירה, ג'ניפר פליישר. ההיגיון הוא בסדר. כלומר, נכון שהיא בת 39 ולא שיחקה 7 שנים, אבל צריך מחליפה לאלכס כהן שמסתבכת בעבירות, וזה בסדר, אבל אם יש צורך ומוצאים לו פתרון בשחקנית מבוגרת, אז דניאל חג'אג' שלא מבוגרת, יש לו עוד לפחות, אם אנחנו רואים, דיברתם על בבקינה, שחקנית בגיל 30 פלוס, אז דניאל חג'אג' יש לפחות עוד שני קמפיינים, לא על האליפות על אירופה הקרובה, על זאת שאחריה, אז אין שום סיבה לא לזמן אותה, או שחקניות אחרות. דיברנו עליה, אבל יש עוד לא מעט שחקניות שלא זומנו, לעומת שחקניות אחרות שכן זומנו בגלל שמות שפשוט רצים פה, ולא איזושהי מחשבה מסודרת. עכשיו, זה מתחבר לזה לתירוצים של ההכנה הקצרה ושל השחקניות הצעירות, שאני לא מסכים ולא מתחבר לזה, כי בסופו של דבר, אמרתם קודם שאלי התחיל תהליך, אלי רבי היה מאמן נבחרת ישראל הקודם. העוזרים שלו היו רועי איזנברג ושירה העליון. אף אחד מהם לא נמצא כרגע בסגל, כלומר בנו צוות חדש. עכשיו, זה לגיטימי, מחליפים צוותים ומאמן מביא את העוזרים שלו והכל בסדר, אין עם זה בעיה, אבל דיברו על תהליך, דיברו על הצהרה של משהו חדש שבונים אותו. הבנייה של השנתיים האחרונות נעצרה ופסקה ומתחילים מחדש עם אותו סגל, לבנות מחדש ולהגיד כולן צריכות ללמוד מחדש את השיטה ואת השחקניות ואת הטקטיקה, אז מה עשינו פה שנתיים? מה היה המהלך של השנתיים האחרונות? חוץ מאשר לתת לשחקניות, שלושה משחקים לצבור ניסיון אירופי.
כן, אבל צריך לזכור שיש פה הרבה שחקניות, אם אנחנו מדברים על צוות עזר למאמן, יש פה הרבה שחקניות שעברו נבחרות עם רועי לזר, שתי שחקניות מובילות שמשחקות אצלו ברמת גן, אבל זה, עזוב את זה. שחקניות שעברו אצלו, גם בנבחרת שעלתה דרג, וגם בשנה הקודמת, לא, סליחה, לפני שנתיים, אז כן יש פה מאמן שעובר תהליכים ומכיר טוב את הענף, ואי אפשר להתעלם מזה. לגבי רועי ושירה, נדבר על זה בנבחרות הצעירות
נכון, אבל,
כרגע.
אבל גם על רועי לזר, שאני מדבר נכון שחלק מהשחקניות עברו אצלו, אבל אני למשל, מעיד על עצמי שכתבתי לפני שנתיים, שנכון לתת את העתודה, אז כשדיברנו, היה קורונה ולא הייתה נבחרת, לרועי ולשירה. למה? כי רוב השחקניות הצעירות משחקות גם בבוגרת, אם יש קיץ עכשיו שאפשר לעבוד בו עם רוב הסגל, תן לעוזרים, אם לא למאמן הראשי, לעוזרים לעבוד. אותו דבר גם פה, רועי לזר, אם הוא התחיל עם הנבחרת, ואתה רוצה לחשוב על מהלך קדימה, היה צריך לאמן את הנבחרת העתודה ולהשתלב בתוך הדבר הזה, כי הוא לימן את השחקנות האלה לפני 3 שנים, אז הוא מכיר אותם, אבל כמו שאמרת, בין נערות לבין בוגרת, אין הרבה קשר בסגנון ובמשחק, גם השחקנות גדלו והתפתחו, אז נכון שמכיר את הליגה, אבל אם רוצים למצוא המשכיות, דרך לדבר על 4 שנים הכנה, אין פה 4 שנים הכנה.
אבל רגע, אני רק משהו אחרון, אתם מדברים על תהליכים, אני לא זוכר מתי היה פה תהליך, מתישהו.
נכון.
אז כאילו, מה אתם מצפים? אני לא מצפה לתהליך.
אז זהו, אז האמת שפה אנחנו בעצם כדי להתקדם, אני רוצה להתחבר למה שאמרת בהתחלה דווקא, כי אני, אחרי כל הדברים, הביקורת שהייתה לי, נכון, האמת שרוח שהנבחרת ומלחמה ואנרגיות ווייבים חיובים היו שם. זה היה נחמד, זה היה טוב לראות, זה היה שמח לראות. לא הייתה שחקנית שעושה טובה שהיא באה, כולן היו מאוד מחויבות וכולן רוצות. גם שרון אמר את זה. אבל זה הן. ויש לנו בסופו של דבר נבחרת, וכשכולם בא, שכל האנשי מקצוע מדברים על זה, אז בוא נאמר שהשחקניות רצו, השחקניות באו בווייב הנכון, באו להילחם, פתחו טוב בהתלהבות, והפתיעו את הלטביות עם הרצון והאינטנסיביות והכל. ואז אומר מאמן הלטבי, הופתענו מהקצב, לא הופתענו מההגנה, אבל מהקצב והאינטנסיביות של הנבחרת, עשינו את ההתאמות שלנו, עברנו לשחק את ההגנה שלנו, ועצרנו אותם. ואחרי 14 הפרש ברבע הראשון, אם היה בתחילת הרבע האחרון 11, זאת אומרת שנפלנו ב-25 הפרש בשני רבעים. זאת אומרת שהם עשו את ההתאמות, אנחנו לא הגבנו, והגיע הזמן להפסיק לתת לעצמנו מחמאות של ניסינו, רצינו והכל, כי בסופו של דבר, אליפות אירופה פה, צריך להתחיל לעשות דברים אחרת, וכדי לעשות דברים אחרת, אנחנו צריכים להתחיל לנצח, ולא רק לדבר במונחים של אנרגיות טובות, כי זה יש לה שחקניות. כישרון יש לה שחקניות, יכולת יש לה שחקניות, הן יודעות לקלוע, עדן עושה את זה באירופה, ירדן גרזון ועדן ציפל, וגילי אייזנר ודניאל קרש וטל לב ודניאל ראבר, כולם עושות את זה בליגה הישראלית. הגיע הזמן שגם בנבחרת ידעו להשתמש בכלים האלה, ולא לבוא ולהגיד, מתעסקים בעצמנו, אז לא נורא שהפסדנו 40 הפרש לשוודיה, או מתעסקים בעצמנו, ולא נורא ששתי שחקניות, שידענו שהם שתי השחקניות היחידות של לטביה, קלו עלינו 30 נקודות, אז איפה הייתה ההגנה שלנו?
אז אני אגיד משהו אחר, הנבחרת שלנו תדרוך במקום, אם לא ייצאו עוד שחקניות. למכללות ולאירופה. אני פעם חשבתי אולי בצורה שונה, לפחות בכל מה שקשור לכדורסל הגברים, אבל זאת חיה, צריך להבין שכדורסל הגברים בישראל וכדורסל הנשים בישראל, זו חיה שונה לגמרי. אם אנחנו באמת רוצים שהבנות האלה יתקדמו, הן צריכות לצאת החוצה. צר לי, אבל זאת האמת. אנחנו לא מערכת מעניקה, קבוצות בוגרות פה. השחקניות מקבלות פחות ממה שהם מקבלים במועדונים בריאים במחלקת נערות. הקבוצות הבוגרות שלנו מתקשות להעמיד תקציבית, או לא רוצות להעמיד תקציבית, אולי זה לא בסדר העדיפויות שלהם. מעטפת שתקדם שחקניות, אני זוכר כשאני הייתי בליטה בעבר, בריטס וילנה, שחקן מגיע שם, מתחת אנדר 23, מגיע עם תוכנית עבודה, הוא יודע לפני מה עובד עם המאמן כושר, מה עובד לבד, וזה לא אותו דבר פה. אנחנו לא מערכת מעניקה, אנחנו מערכת משתמשת. השחקניות האלה מגיעות לגיל מסוים, ואנחנו מוציאים מהם כעזר, מה שהן יכולות לתת לנו, לקבוצות שלנו. נבחרות ישראל צריכות להיות יותר מעניקות לצורך העניין. אני רוצה לראות מה הבעיה של, מה הדברים שירדן גרזון צריכה לשפר, או מה הדברים שהשחקנית X צריכה לשפר, ואני רוצה שאנחנו נעניק לה את זה במהלך השנה, שהנבחרות יעניקו לה את זה, ולא רק היא תבוא ותתרום לנבחרת. זה קרה בנבחרת ספרד. כולם שואלים גברים, למה סרחיו יול, ולמה רודריגז, ולמה הדור הזה, ולמה גסול תמיד הגיע, למה השחקנים תמיד הגיעו לנבחרת ספרד? הם דיברו על זה ברעיונות אישיים, כי הנבחרת העניקה להם. הביאו דור של מאמנים סרבים לשם, שעזרו למאמנים הספרדים, ועבדו עם השחקנים האלה. ומתם הנבחרות שם, קידמו אותם, ולא רק מתם ריאל מדריד והמועדונים. והשחקנים האלה מרגישים אחרי זה הרבה יותר מחויבים לנבחרת. אנחנו צריכים להיות מערכת מעניקה, ואנחנו לא כאלה כרגע. נגיע לזה גם בנבחרות הצעירות בהמשך.
אני מתחבר לדברים שלך, בקשר, אני צריך לראות על מכללות, לא נרחיב עליהם הפעם, נרחיב בהמשך, כי הם רק פתחו את העונה שלהם, אבל האמת שיש פה גם משהו לזכותו של שרון דרוקר, עוד פעם, יש הרבה דברים שנשארו אותו דבר, הוא למשל לא פחד להגיד שבאליפות אירופה הבאה, אנחנו נשלב שחקניות מהמכללות, מה שאומר שהאמת שכל מה שדיברנו עליו עכשיו נגד לטביה, או שנדבר עליו עוד שנה כשאני אפגש פה שוב נגד שוודיה, זה חצי נבחרת, כי בסופו של דבר כנראה של ליאור גרזון ודור סער, ועם רומי לוי מתעברי, כרגע, בהזדמנות הזאת החלמה מהירה לרומי לוי על הפציעה שלה.
אולי אמירינת?
אמירינת אולי. אלה לפחות ארבע שמות שכנראה בטוחים, בוא נראה את האחרות איך הן משתלבות, אבל כבר ארבע שמות שזה שליש נבחרת אמורות להגיע. ירדן גרזון, אני שומע קולות שאולי תעזוב גם היא למכללות, אז כבר נהיה חמש שחקניות מהמכללות, אז בעצם בסופו של דבר, עם חצי נבחרת, עם שליש נבחרת, רבע נבחרת, לא חשוב המספרים, יגיעו מהמכללות, כנראה שבמכללות שחקניות מתקדמות, ושחקניות משתפרות, ושחקניות מקבלות את ההזדמנות שלהם, וזה לא כנראה, אגב, זה בטוח, אנחנו רואים את אמי רינת, רק השבוע נבחרה לרוקית השבוע, פותחת בחמישייה, משחקת 20 ומשהו 30 דקות, בקבוצה אמריקאית, פה מדברים על זרות וזה, בקבוצה אמריקאית, עושה אחוזים מאוד יפים של 60%, נניח שזה התיישר, אבל לשלוש, קולעת נקודות, דור סער ממשיכה להוביל, עברה מכללה וממשיכה להוביל את המכללה השנייה, גם היא כשחקנית חמישייה, אז הן לא מקבלות שם רק תואר ויוצאות לחוויה, הן באמת מתקדמות, משתפרות, עושות דברים שהן לא עשו פה בארץ, ו...
שי,
גם בנבחרת רואים את זה.
שי, תכף יוני יגע בזה, מבחינת מעטפת, היינו מנהלים מקצועיים, ראינו דברים מבחינת מעטפת, השחקניות האלה, השחקניות שגדלו באגודות בריאות, השחקניות האלה מקבלות פחות. זה לא יכול להמשיך ככה, בקבוצות הבוגרות בליגת העל, מאשר במחלקות הצעירות. יש לנו, אולי אנחנו מדברים, תבינו את האבסורד, שלושה מועדונים שמחזיקים מאמן כושר.
בדיוק, שלושה
מועדונים, ואחת מהמועדונים האלה, אין למחלקה הצעירה. אז בואו נבין את המצב של המערכת שלנו, כמה היא מערכת לא מעניקה, ואני לא רואה את נבחרת ישראל לוקחת תחת כנפיה, אני מדבר כרגע נבחרת איגוד, תקראו לזה איך שאתם רוצים, לאו דווקא נבחרת הבוגות, תחת כנפיה את העניין הזה, ומנסה לתרום בדוחות הסיכום של המאמנים, אני רוצה לראות מה כל שחקנית, השחקניות המובילות שלנו צריכות לשפר. ואני, ועובדים איתם על זה.
אז אני אפוך את המשוואה של מה שאמרת. זה לא שבמכללות מתקדמים, זה שפה לא מתקדמים.
נכון.
זה הכל, זה מאוד מאוד פשוט. פה לא מתקדמים. אנחנו מדברים על ליגה של יומיים וחצי. אם שחקנית בת 19 מקבלת 12 דקות ממוצע למשחק בליגת העל, היא תסיים את העונה עם 350 דקות, סך הכל, שהתחלקו על 5 חודשים, 4 חודשים, זהו. זה מה שיהיה לה, 350 דקות משחק, זה מה שיהיה לה. עכשיו, כשאתה מחבר לזה שאין פה בכלל מעטפת, גם המאמני האתלטיקה שאמרת שמגיעים לקבוצות, הם לא נמצאים כמו בגברים שאתה רואה, הייתי רואה את גלבוע גליל כל יום, יש מאמני האתלטיקה שמגיע שעה וחצי לפני האימון ונשאר שעה וחצי אחרי ועובד, הם לא, הם פונקציה של בוא תיתן כמה שאתה יכול בכסף שיש לנו, זה לא. זה לא, אין אימוני בוקר, אין דברים מעבר, יש קצת, קצת, קצת המצאות, קצת, אתה יודע, כדי להגיד, הנה אנחנו נותנים, אבל זה לא ברמה של לא ליגת על גברים, לא ברמה של לאומית גברים, ולא ברמה של מכללות. פה לא מתקדמים, נקודה.
אנחנו מדברים על ליגה קצרה, משפט אחרון, אנחנו מדברים על ליגה קצרה, איפה עבודה עם השחקניות האלה כשנגמרת הליגה, בחודשים שאין ליגה? איפה עבודה? איפה, איפה, איפה אנחנו מקדמים את השחקניות האלה?
אנחנו לא. שחקנית שרוצה להתקדם צריכה להחזיק מאמן אישי ומאמן יכולות גופניות ולשלם כסף בקיץ או במהלך השנה.
לא פרופורציוני למשכורות שהן מרוויחות. שתלך.
אבל זה, אבל זה מה שהיא צריכה לעשות אם היא רוצה.
נכון. ובסופו של דבר, כששחקנית, אם נמשיך את זה, כששחקנית אומרת, אני רוצה גם ללמוד משהו, אז היא יורדת ללאומית, ואז אומרים לה, כל מיני סתם, טל יעקב, ליד אורבך, אדר גוטין, ועוד רבות אחרות שירדו ללאומית כדי ללמוד מקצוע, כי השעות של האימון בליגת העל הם שעה וחצי מתי שהוא תקוע במהלך היום, לא מסונכן עם שום דבר, והיא צריכה לבחור. אם במכללות מצליחים לעשות שני אימונים ביום, אימוני כושר, עם צוות מקצועי ומעטפת וחדר כושר, ועדיין לסיים עם תואר, זאת אומרת שאפשר להכניס את הכל ב-24 שעות, פה בארץ דורשים מהם לבחור, אומרים להם לשלם על הדברים, כמו שאמרתם, לא משלמים להם מספיק, ו... והכל, כמו שאמרת, בחצי שנה, כלומר, הן צריכות שאר הזמן גם לעבוד עם עצמם, וגם למצוא תעסוקה לעצמם, ופה דברים לא מתכנסים.
אז אומרים...
שחקניות מכללות, פה נאמר, במכללות התחילו לשחק העונה בנובמבר, אחרינו, ויסיימו במרץ, ככה נהוג לקרוא לזה, סוף מרץ, תחילת אפריל. אבל שחקניות במכללות הגיעו לשם בסוף אוגוסט. מאוגוסט הם התחילו לעבוד. הם התחילו לשחק נכון בנובמבר, סוף אוקטובר, אבל חודשיים שהם עובדות. פה עושים אימוני רישות, אם בכלל, נוסעים לטייל, חוזרים בשבוע של הזרות, עושים משחקים נגד ליגה ארצית, כי אין עשר באימון, וזה נראה ככה.
ואם מישהו יגיד שגם בגברים זה ככה, נעשה תוכנית על זה, ונסביר למה זו חיה אחרת לגמרי, וזה ממש לא ככה.
גם שי דורון, אגב, ששיחקה פה, הייתה מחזיקה, מאמן אישי, וקמה בבוקר לעבוד, גם כשבמהלך העונה, ובגלל זה היא גם נראתה אחרת. מה לעשות? המועדונים לא מספקים את מה שהשחקניות צריכות כדי להתקדם, והשחקניות משלמות את המחיר, ואז גם המועדונים משלמים את המחיר.
דיברת על שי דורון, אולי בזה אנחנו נסכם את הנושא הזה. ההצלחה הכי גדולה של הנבחרת הייתה כשלירון כהן הייתה שחקנית בליגה הבחירה באירופה. שי דורון בא אחרי תקופה מאוד מוצלחת במכללות,
נכון.
ושיחקה
נכון.
באירופה, וליאת סואץ שיחקה באירופה, נכון. והיו לנו
וקטיה
המון...
וקטיה יצאה לאירופה קצת.
וקטיה יצאה לאירופה קצת, והיו לנו, ואפילו קטיה אברמזון יצאה לאירופה, היו לנו המון שחקניות ששיחקו באירופה, זה היה דור הזהב בעצם של הכדורסל הישראלי, בנשים.
ואני רוצה, משפט אחרון, כדי לענות למי שיגיב לנו, אחר כך ויגיד, אבל... אבל צריך לצאת לאירופה. שי דורון גמרה את התיכונים שלה באמריקה, שיחקה במכללות, עזוב גם ב-WNBA, אבל היא מגיל 16 את החינוך לכדורסל ואימונים והכל עשתה בתיכונים ומכללות. ליד סואץ הייתה במכללות.
אז מי שיגיד אבל, אני מציע שאת הכיסאות שלנו יחליפו שי דורון וליד סואץ, ויסבירו למה זה לא נכון.
לא, לא, הם באמת הגיעו לאירופה ושיחקו באירופה, גם שרית ארבל ועוד הרבה מאוד שחקניות, הם עברו במכללות, זה לא שהם, כמו שאומרים פה, בואי תהי טובה שלוש שנים ברמת גן, רמלה או פתח תקווה, ותגיעי משם לאירופה כי זה הדרך, זה לא הדרך, הדרך היא לעבור דרך המכללות, אולי לירון כהן לא, אבל כל השאר שדיברנו, עברו.
אבל יצא לאירופה.
נכון, לא, יצא באירופה, אז יש אחת שכן, אבל הרוב עברו במכללות כדי בעיקר לרכוש את כל הסט יכולות שלא נותנים להם פה בארץ. ודבר אחרון ש... שיגידו לנו, אז בואו נענה מראש, הדיבור הזה שבמהלך העונה, פעם בשבוע, שחקניות, בעונה שגם ככה יש שני משחקים בשבוע, יגיעו לנבחרת ישראל כדי לעשות 5-5, זה לא מעטפת שהם צריכים לקבל.
לא.
אנחנו רואים כבר היום שחקניות, ובואו נלך, לא על הטווח הקרוב, הטווח המאוד רחוק, יערה יצחקי כזאת, בכוונה שלא קשירה לשנה הקרובה, היא צריכה שיקום, צריכה החלמה, אם הנבחרת בונה עליה מתישהו בעשר שנים הקרובות, היא צריכה להיות חלק מאותו סגל וקבל בו את המעטפת שאתה מדבר עליה. אם שחקנית עכשיו נמצאת בכושר לא טוב או עם שברי מאמץ, שתזומן לנבחרת ותקבל את המעטפת שהיא צריכה. הנבחרת בסוף אומרת, יש לנו תמיכה, יש לנו פיזיותרפיסט, יש לנו הכל, אבל בשעתיים שהן מגיעות, הן פשוט רצות הלוך חזור ומשחקות 5-5.
אז יפילו על המועדונים ויגידו שהמועדונים לא רוצים והמועדונים לא נותנים. יש דברים שצריך אנשים חזקים, אז צריך לבחור את האנשים החזקים שיכולים להתמודד מול זה ולעמוד ולהטיל לדעתם, כי זה קרה בעבר, נגיע לזה עם רוני כאן, אמנם בנבחרות הצעירות. וצריך להחמיא לו על התהליך בעבר שהנבחרות האלה עברו, אבל זה יכול, וזה פשוט צריך להטיל את זה על
מה לעשות. ואם הנבחרת אומרת, או הצוות המקצועי אומר שאנחנו נעבוד כל השנה ונשקם ונוסיף, צריך להוסיף הרבה מאוד בפרמטרים האלה, ולא לעשות רק בשביל לסמן וי, אלא בשביל להכשיר את השחקניות האלה.
אני חושב שבסופו של דבר צריך פשוט להסתכל, נגיד, נקודתית. אם אתה דיברת על הבנים, נכון, זה חיה אחרת, אבל תיקח נגיד את מייקל בריסקר, או יותם חנוכי, שפעם ראשונה אתה רואה אותם, תסתכל עליהם השנה ותסתכל עליהם שנה שעברה, תסתכל על התהליך הגופני שהם עשו, והתהליך הטכני שהם עשו בחודשים האחרונים.
רוינה, ראינו את רוינה.
מירון רוינה. אבל אני מדבר על גלבוע גליל, כי זה משהו שאני מכיר מקרוב, ואני רואה את התהליך הזה קורה, אני רואה את העבודה של רועי רוטקוף ביכולת הגופנית, ואני רואה איך הוא עובד. נכון, אז אני רואה את האנשים שעובדים, אני רואה את הבנייה, אני רואה אנשים שבאו כדי לבנות, וזה לא רק אם קלטתי יותר, אם הקליעה שלי קצת יותר השתפרה, הבנייה היא כוללת.
ועל המכללות אנחנו נרחיב באחת התוכניות הבאות שלנו, אבל בינתיים אני רק נסכם ונאמר שבמכללות כיום משחקות 16 שחקניות ישראליות, 14 כי רומי לוי נפצע גם הוא, אבל 16 שחקניות פעילות, ארבע מהם הם שנה חמישית בגלל הקורונה, דור סער, שיר לוי ואחיות ששון, הם שם, הם יחזרו שנה הבאה, אבל הם כרגע עדיין שם. יש לנו את דור סער, אמי רינת וגרזון, שהגיעו לשם בגיל 18 לפני צבא, וכנראה שהגיעו בקרוב עוד. זה התהליך שהנף הולך לשם.
הלוואי.
כן. בפועל, כאילו, ניסו להילחם בזה פה, המציאות חזקה.
זה גם יפתח מקום לעוד שחקניות צעירות, לקבל עוד הזדמנות בליגת העל, כשאחרות הולכות לקולג'ים, וזה יפתח לנו גם, כדי לקבל איכות צריך כמות. נכון. ואולי נפתח ככה כמות גם.
אז בואו נברך את השמות החדשים בנבחרת ישראל. שמות שלא הכרנו עד עכשיו, אז בואו נחשוף אותם. מאמנת צעירה לנבחרת הקדטיות, שירה עליון, שם חדש, שנועד לעבוד עם הדור הצעיר. לא יודע אם ימנע פה עד עכשיו משהו, אבל נעבור על זה.
מה, בגילאים הצעירים?
מה זה? לא, בכלל, כי שם חדש שעוד לא שמענו. רוי אייזנברג, זה גם שם חדש ומרענן, שלא עבד עד עכשיו בנבחרת הנערות או בנבחרות הצעירות, אז הגיע הזמן שיקבל את ההזדמנות. העוזרת שלו זה טלי נוי, טוב, זה קל, היא ממשיכה. בנבחרת העתודה, ממשיכים הצוות הקודם, טל נתן ועמרי צירלין, אז גם שם לא משהו חדש. ולנבחרת הבוגרת, עלו לצד שרון דרוקר, שני שמות שגם היו שם קודם. אז אם רועי לזר ורועי לוין עלו מהנערות לבוגרת, אז מהבוגרת ירדו לנערות ולאקדטיות, ובעצם אחרי הציניות, בוא נסגור את זה ככה, שמה שהיה הוא שיהיה, שירה שהייתה בעתודה עלתה לבוגרת וירדה לאקדטיות, אייזנברג שהיה בנערות ועלה לעתודה ולבוגרת ירדת הנערות, ובעצם כולם עוברים בין התפקידים האלה ואין שום דבר חדש.
אני אגיד לך את האמת, לא מעניין. לא מעניין מי השמות, לא מעניין אם זה יונתן, שי, שירה או רועי. מעניין איזה מערכת עומדת מאחורי זה, מעניין מה עושים. מעניין אותי לראות איך בנבחרת הקדטיות עוברים כל יום שלישי במגרשים ורואים את השחקניות, וכשהן מגיעות לקדטיות מכירים אותם. מעניין אותי, שחקנית שאימנתי וגילוי נאות, וזה לא סוד, לי אזורי, אני לא רואה את ההתקדמות כרגע, אנחנו נדבר על הרצליה בהקשר הזה, אבל גם דיברנו על הדוחות של המחלקות הצעירות, איך עוקבים על השחקניות ואיך בונים אותם ואיך עוזרים לה להתקדם בהיבט הזה. מעניין אותי מה המערכות עושות, איזה מערכת בונים, איזה תשתיות בונות. נגעתי ברוני כאן מקודם, כי גם אני וגם יונתן עבדנו במערכת הזאת, לירן ברל עבד במערכת הזאת, יוני דנישבסקי עבד במערכת, שירה עבדה במערכת הזאת. אבל כולנו אימנו אז נערות א' ונערות ב', והיינו כל הזמן, ואם לא, נדרשנו ללכת למשחקים, לא רק להגיע לאימונים. ואם לא, אז אנחנו לא במערכת הזאת. וזאת הייתה בחירה שלנו לפני. אני כן חושב שהמערכת צריכה להיות הרבה יותר כוללת, וצריכים להיות מאמנים פונקציונלי, בטח בנבחרת הקדטיות שעובדים בגילאים האלה, צריך לעטוף את שירה בעוד מאמנים, וכן, להשקיע כספים, אין מה לעשות, אי אפשר לברוח מזה, וצריך לראות את הבנות האלה בשוטף, ולהביא אותם פעם בשבוע, כמו שהיה בעבר, הייתה פה מערכת מדהימה, אז פעם אחת, נבחרת, זה לא מעניין, נבחרת הקדטיות כמעט עלתה לדרג ב' עם אביגייל כהן ובר גלינסקי, והפסידו בחצי גמר בקושי להולנד או שוודיה, ושנה אחרי זה, זה פחות הצליח. יובל גונן הייתה פצועה, והיו פצועות, וזה פחות הצליח הנושא הזה. זה בסדר, זה פחות מעניין, ואני אפתיע אותך, אני גם לא מקבל את כל העניין הזה של אנחנו כל פעם בישראל, שאנחנו צריכים להצליח בקמפיין הזה כדי לעלות לדרג א', כי הבנות צריכות להתנסות. כמה משחקים הם משחקות? אז תעשו טורנירים במהלך השנה נגד קבוצות דרג א', אם זה הסיפור. מה הסיפור הזה של לעלות כדי להתנסות? אז בוא נשחק במהלך השנה, בוא נצא בחנוכה, בוא נצא בפסח, בוא נוציא את השחקניות האלה לטורנירים, בוא נדאג שהם ישחקו יותר משחקי הכנה. אני לא קונה את זה. הן צריכות לעבוד על דברים פונקציונליים. אני גם לא רואה את הנבחרות הצעירות באותו קו. שנה שעברה ובשנה שלפני כן ראיתי כל מאמן שומר בצורה שונה. לא ראיתי שום קו בין הנבחרות הצעירות. צריך לבוא, להעמיד קו, להביא מיד מערכת. לא מעניין אותי מי המאמנים, אני אגיד את האמת. קו ומערכת שצריכה לעמוד ולעשות העבודה מול השחק ולקדם, לקדם, לקדם, לקדם.
אז אני אמשיך אותך. שני דברים, זה לא מעניין מי המאמנים. זה לא מעניין, צריך להיות קו. הקו אומר שנבחרות ישראל צריך להיות מנהל מקצועי עכשיו, כמו של ונקרץ מנהל מקצועי, הוא צריך להתוות קו, לא אכפת לי נכון, לא נכון, זה כבר בעיניו שלו, עם הניסיון שלו והידע שלו, קו של איך נבחרות ישראל צריכות לשחק, לפי מה שיש לנו בארץ, אם כמו שהם משחקים, קח את ברצלונה בכדורגל, כל הנהלים משחקים אותו דבר, קח את ברצלונה בכדורסל, ספרד בכדורסל, הנבחרות משחקות אותו דבר, צריך לעשות קו, חמישיות לא יהיו לנו פה, צריך לעבוד לפי זה ולבנות, ואז המאמנים באמת לא משנה, כי אז בונים קו, אתה רואה פתאום, זה ואז אולי נגיע לנבחרת הבוגרת, ונגיד, אוקיי, אנחנו עשינו פה משהו, ושום דבר לא יקרה, אם גם לא נשנה את הליגות שלנו. לראות משחק נערות א' על, שנגמר 60 הפרש, בוא.
נכון. רק השבוע היה משחק בין ראשון לכפר סבא, כפר סבא קבוצה טובה, עם שחקנות נבחרת, ונגמר ב-50 ומשהו הפרש, אז כן. אבל אני רוצה לתת לכם קונטרה פה על הדברים, אני לא חושב, זה עוד פעם, זה לעשות לעצמנו הנחות, שזה או זה או זה. תעזבו, לא משנה התוצאות, העיקר לבנות, כי כך צריך להגיע לבוגרת. אני לא רואה שזה בא למשל, בכוונה נקצין, נלך למקסימום, שזה בא לצרפת אחד על חשבון השני. לבוא ולשחק בדרג א' בקדטיות ובנערות ובעתודה ואז להגיע לבוגרות, זה מצוין. אני חושב שהמטרה כן צריכה, אולי לא עכשיו, כי אנחנו לא מוכנים לזה, אבל המטרה היא כן צריכה להיות, לשאוף, להיות טובות, לבנות שיטה, כמו שאמרתם, להתקדם והכל, כדי גם להגיע בסוף לאוגוסט, כי הקדטיות משחקות באוגוסט, ולנצח משחקים ולעלות דרג. אין פה, המקום שבו אנחנו לא מספיק טובים נקודה, אז בואו נשתמש באנרגיות שלנו ובזה, כמו שאמרנו קודם, וננסה להיות נבחרת אטרקטיבית שתפסיד ללטביה, אני לא קונה את זה כי יש לנו שחקניות מוכשרות.
זה לא, זאת לא הייתה הכוונה. הכוונה הייתה שלא צריך כל שנה להגיד, אנחנו השנה יש לנו הזדמנות, עולים לדרג א', אנחנו יכולים לעלות לדרג א', לכן נמנה את המאמן הזה והזה, לכן אנחנו עובדים רק טקטית, אנחנו צריכים לעבוד הרבה יותר טקטית, לכן השחקנית הזאת בנבחרת הזאת ולא נכון. בנבחרת ההיא, זאת הייתה הכוונה. עכשיו רגע, נכון. בוא נבדיל לצרפת עם היכולות האתלטיות האדירות,
מסיבות שונות,
הלטביות והליטאיות, אני הייתי הרבה שנים בנבחרת, הלטביות והליטאיות, הם פעם בדרג א', פעם בדרג ב', אתה מוצא אותם, נבחרות נהדרות, תלוי במחזורים, הם לא מתרגשים מזה, הם לא מתרגשים, עדיין הסיסטם, ישבתי, עם כמה מאמנים בנבחרת ליטה, עדיין המערכת שם עובדת ומקדמת את השחקניות במערכת משומנת, ורואים את השחקניות all over the season.
זה מה ששי אומר. שי אומר, הוא לא אומר בוא נתרגש מזה, שהוא אומר בוא נציב מטרה לעלות, וזה בסדר גם להיות בדרג ב', אבל המטרה צריכה להיות לעלות, והוא צודק. יש לנו בקדטיות, לצורך העניין, דור מאוד מוכשר ברמה טכנית, שבגילאים האלה זה משמעותי, בגים האלה זה משמעותי, אם אתה מדבר על גל רביב ועל איתי טייכמן, זה בנות
ועל אופיר ויינטרוב.
ועל אופיר ויינטרוב, זה בנות מאוד מאוד מוכשרות ברמה הטכנית, שזה תמיד היה יתרון שלנו, אגב, על נבחרות אחרות בתור אחד שהיה שם בקמפיינים וראה את זה, אתה יודע את זה.
בקדטיות, אני מסכים איתך שזה הרבה יותר בולט, שיש לך שחקניות.
נכון, אבל
והן יגיעו בעוד שנתיים לנערות, וחשוב מאוד שהנערות השנה יישארו דרג, לא כי זה כבוד גדול לסיים מקום עשירי, אבל כדי שבעוד שנתיים הם יתמודדו לאירופה נגד הונגריה, עזוב צרפת, נגד הונגריה, ונגד שחקניות בלבל הזה, ונגד איטליה, ונגד שחקניות שאתה לא בא ואומר עכשיו, טוב, צרפת זה צרפת, ורוסיה זה רוסיה, וגרמניה זה גרמניה, למרות שגם גרמניה זה לא גרמניה.
אבל הנה,
המטרות של צרפת, אבל זה לקחת אליפות דרג א', המטרות שלנו זה לעלות לדרג א', זה לגיטימי.
אבל הנה, תקשיבו, אני מכיר, אני אדבר על מה שאני מכיר, אני מכיר טוב את אופיר ויינטרוב, אוקיי? אופיר יכולה לעזור לנבחרת לעלות דרג. אין ספק בזה בכלל. ילדה מאוד מוכשרת, יכולה לעזור לה בדברים שהם יותר זמינים ויותר קלים בקדטיות. אבל אני רוצה לראות את המעטפת הזאת. אומרים שיש מאמנים מצוינים, שירה לצורך העניין מאמנת עם הרבה ניסיון, עוד מאמנים שעובדים בנבחרות, אז אני רוצה לראות את אופיר ויינטרוב דרך הנבחרות, דרך הקיץ, שהיא לא מצליחה לעשות באימונים אישיים, משפרת את משחק הביניים שלה.
זה צריך להיות המטרה של כל
הנבחרות. אני רוצה לראות אותה משפרת את גובה הכדרור שלה. אני רוצה לראות את המערכת עוזרת לה, כי יש פה, לדעתי, פוינט גארד, שלא הייתה מבחינת כישרון טבעי מאז נעמה שפיר. וצריך לשאוף, לעזור לה בדברים האלה, ולא רק לקחת את אופיר ויינטרוב, ובואי תעשי 30 נקודות, ותעזרי לנו לעלות דרג.
אבל זה מה שאמרנו, שהנבחרות צריך להיות סך הכל, כי אם יש קו מאוד ברור, אז השחקניות האלה יצמחו בקו הזה, והם יעשו את האפגרייד לפי הקו הזה, והקו שלנו צריך להיות גם מאוד ברור, נכון, קטונתי, אבל אין לנו גבוהות, אז בוא נשחק כדורסל של גרדיות, בוא נשחק סמול בול, ונבנה משהו לפי זה, ולא שכל מאמן יבוא עם השיטה שלו, והתרגילים שלו, מהבנה שלו, ואני הולך קצת יותר פנימה, כי יש לי אולי קצת חצי גבוהה, ולא יש גבוהה אחת.
ככה זה נראה כרגע.
נכון, בדיוק. ואתם מדברים על דרך, אני אסכם ואגיד, ההודעה שיוצאה לעיתונות מאיגוד הכדורסל אחרי המינוי, אמרה, אם להתייחסו רק לשירה, אין לי שום דבר ספציפי כלפיה, זה מה שהתייחסו בהודעה. החזון הוא שמאמנת כמו שירה, מודל לחיקוי, תעזור לשחקנות הצעירות להגיע לליגת העל ולנבחרת ישראל. אני רוצה להתמקד במילה אחת, החזון. החזון הזה משתנה כל הזמן. היה חזון באיגוד הכדורסל, רק מאמנים מהחלקות הצעירות יאמנו, ואז פתאום הגיע אלי רבי, ואז אמרו רק נשים יאמנו נבחרות צעירות, כדי שיהיה מודל לחיקוי, ואז החליפו אותם לגברים. אם יש חזון, ואם יש דרך, שיעשו מה שהם חושבים שצריך לעשות. אבל שהחזון הזה יחזיק לי יותר ממינוי אחד, אם שירה היא כזה, שאני רציתי לקרוא פה עכשיו, ולכן החתמנו אותה לחמש שנים. בדיוק. אין בעיה. לכן החזון הוא שמאמן כמו שירה, היחידה שתחליף את שירה, זה שחקנית אחרת שתפרוש, ליד סואץ. אם זה החזון, הולכים עם זה.
תקשיב,
אם הייתה לימור מזרחי שנה אחת, ושנה אחריה הביאו מאמן אחר או מאמנת אחרת, אז לא היה פה חזון.
שי, אתה לא יודע כמה אתה צודק, כל מאמן שאבא נבחרות יגיד לך שהוא מגיע לאליפויות, והוא רואה את אותו מאמן של נבחרת ליטה, שלושה קמפיינים, אם יש מאמן סיון שיחזיק שלושה קמפיינים, ניקח אולי רואי יחזיק שלושה קמפיינים, ניקח לצורך העניין אותו, הוא יגיד, אני זוכר שתמיד ראיתי, אני ורפי בוגטין היינו צוחקים שאנחנו רואים את אותם מאמנים. אותם מאמנים בנבחרות, ואנחנו כבר מכירים, ואצלנו זה באמת משתנה. אבל צריך שוב, הבעיה במילה חזון, זה שירה לא יכולה להיות החזון, גם עמית אלמן לא יכול להיות החזון, החזון זה איך עוטפים אותה. צריך להיות צוות, מחובס. חזון זה צוות, רוצים חזון, צריך להיות צוות מאמנים שעוטף את הבנות ועובד איתם ומקדם אותם.
חזון זה מילה, אני רק אגיד משהו אחרון, שחזון זה מילה, על בעתי צריך להיות שני פרמטרים, שאתה יושב מול מאמן, אני עכשיו מוישה לבנקרץ, אני יושב מול מאמן נבחרת, אני בא ואומר שירה, עומרי צירלין, טל נתן, שי ברק, לא משנה מי, אני אבוא, יש לי דף, ואני אומר, אוקיי, שני סעיפים, סעיף אחד, אתה מאמן נבחרת, את מאמן את הנבחרת, הנבחרת צריכה לשחק תחת הקו המקצועי של המנהל המקצועי, ככה וככה וככה, מעולה, מוסכם, כן, מעולה, תחתמי פה, או תחתום פה, שזה הסעיף הראשון, והסעיף השני לחמש שנים, תחתום, זהו, נגמר הסיפור, זה צריך להיות הקו.
וגם עוד פעם, חזון, אני לוקח את זה מתוך הצבא, חזון זה הכותרת שצריכה להיות צרובה על הקיר. אחריה פורטים את זה למטרות, ליעדים וליעדים טקטיים, כדי לדעת איך בונים את התוכנית הזאת. השיפור הקליעה של אופיר ויינטרופ האחרון, אחרי שאנחנו אומרים, אנחנו רוצים בחזון שמאמן את הדריך את אופיר, היעדים שלה היא שהיא תדע לקרוא משחק ולהבין אותו יותר
בדיוק,
טוב. הדרך
בדיוק.
היא לשפר את הכדרור. כשבונים את זה בדיוק. ככה, אבל לא באמת עושים את זה ככה. עוד נקודה, שוב, אין לי בעיה עם המאמנים האלה, אבל חוץ מבאמת, כאילו, באמת, כולם ראויים, כולם היו פה. אמרנו קודם, שירה כבר עמנה בגילה עם הצעירים, והייתה עוזרת בנערות וגם בתעודה, היא מכירה והיא מנוסה, וזה טוב להביא את הנשים האלה, ורועי איזנברג בטח, וטל נתן עוד יותר בטח מבטח. אבל באמת, למשל, חוץ מרועי איזנברג היום, שמאמן גם במחלקה הצעירה בחולון, שירה עמנה בעבר.
ברמת
השרון. ממש בעבר. ורועי לזר אימן בעבר, לא ממש בעבר, אבל די בעבר, בעבר, בזיכרון.
למרות שהוא מנהל מקצועי של מחלקה צעירה.
נכון, אבל הוא עדיין לא נמצא כל יום, כמו שאתה אומר, במגרשים שם, במגרשי נערות בית וילדות, והולך לראות את הדברים. טל נתן, מנהל מקצועי גם הוא, אבל גם הוא, אגב, מאמן בעתודה דווקא, ולא במחלקות הצעירות, למרות שהוא יש לו את הנגישות, גם לצירלין, הלך לבוגרות יותר, עתודה זה שוק של בוגרות, אז אני לא רואה פה באמת טלינוי, אני לא באמת רואה פה במערכת.
אגב, גם אתה דיברת על הלא דרג והצלחה. מתי היית בשנים האחרונות, מי היו המאמנים, אתם יכולים להגיד לנו, חוץ מרועי לזר, מי היו המאמנים שאלו נבחר דרג? איזה צמד מאמנים?
נמרוד מיטל, עם לירן בראל.
יפה, ומה הם היו? מה היה התפקידים שלהם? מאיזה שטח הם הגיעו?
נכון.
הם ראו כל הזמן את השחקניות, הם הכירו כל שחקנים.
ואז דיברו, וזה בדיוק הקטע של הפוליטיקה שמעצבן, שכאילו בסוף, כשדיברתי על זה שכל המאמנים החליפו כיסאות, נמרוד מיטל הגיע מהצעירות, ואז אמר, החזון של איטל נתן, שהמנהל אגף מקצועי, שמהשטח, מכירים את השטח וחיים את השטח, יאמנו. ואז יצרו חזון חדש, נחמד גם הוא, שהוא יאמן את נבחרת הנערות התודה, מין פרויקט כזה. ואחר כך על סכסוך אישי, הוא ניצח חוצה. עזוב ראוי, לא ראוי, אבל הסכסוך פוליטי בסוף. אם זיו ארז על פוליטיקה לא מקבל נבחרות כאלה, אז אנשים...
רוצה להגיד שחזון בארץ מחזיק במקרה הטוב קיץ אחד.
אתה יודע מה, אפילו גלעד ארמון, החזון שלו החזיק בדיוק כל עוד הוא עבד בווינגייט, ומרגע שהוא יצא אז לא. הוא עדיין, הוא היה בנבחרות, הוא עדיין שם, הוא עדיין בגילאים הצעירים מאמן, הוא לא פה. זה, אז למה הוא יצא ולמה הוא לא חוזר?
שאלה מעניינת.
כן, גם על זה צריך לעשות תוכנית שלמה כמעט על הגילאים הצעירים. אבל הקיץ עוד רחוק, אנחנו נדבר על זה כשנגיע לקיץ. יש לנו... הליגה נגמרת מאוד מוקדם השנה, אז יהיה לנו כמעט שלושה חודשים לדבר על הנבחרות הצעירות, ואם הליגה נגמרת מוקדם, אז בואו נדבר על בינתיים מה
שהיה בליגה. כן, אני אדבר על הליגה, כי אחרת תיגמר לפני שנסיים את התוכנית.
הבן הליגה.
כן. אז אפשר להסכים שאם אנחנו רוצים להתחיל בחיובי בליגת העל, אז הדברים הטובים שראינו זה חיפה וראשון?
כן.
מסכים?
כיף.
אפשר לשאול האם אחרי שלושה מחזורים חיפה וראשון זה בדרך לאליפות, או חיפה וראשון זה בדרך להיות פתח תקווה של שנה שעברה, גליל עליון שלפני זה, ועוד קבוצות שפתחו עם 3-0, לקחו כותרות וירדו ליגה בסוף?
אני לא יודע אם בדרך לאליפות, אבל אני חושב שזה שתי קבוצות שיכולות לעשות 1-4, ושם הכל יכול להיות שם הכל פתוח. ראינו שנה שעברה, כולנו לא בטוחים.
השאלה בעצם שלי, אם זה מקרי, או שזה ככה הולך להיראות?
זה לא מקרי. אני אגיד לכם למה זה לא מקרי. דבר ראשון, ראשון, זה לא מקרי, כי כבר הוכיחו את זה בשנים האחרונות, שזה דבר שני, ראשון זה לא מקרי, כי זה מועדון, כאילו, כביכול, הכי פחות מסודר כלכלית, כביכול, לכאורה, אבל הוא הביא את הזרות הכי מוקדם, והתחיל לעבוד הכי מוקדם, אז זה לא מקרי, כי כשעובדים יש תוצאות, וחיפה זה לא מקרי, כי יש שם דרך שזה סגל שממשיך, ואותו קו בזרות, ואותו קו באותו כיוון, אולי קצת חמישית אחת פחות, חמישית זה, אבל הסגנון הוא אותו סגנון, והמאמן הוא אותו מאמן, והשחקניות ברובן עם אותן שחקניות, אז לא, זה לא מקרי. דרך רואים.
אז דיברנו, בוא ניקח את מה שדיברנו בנבחרות, ונמשיל את זה על הליגה עכשיו. אז דיברנו על זה שיש מערכת, מערכת יותר חשובה, המועדון יותר חשוב מהקבוצה, לצורך העניין. אלו שני מועדונים. מבחינתי, רוב המועדונים במרכאות בליגה הם קבוצות. הם לא מועדונים. הם כל פעם מופיינים בקבוצה אחרת. אלו שני מועדונים. רואי צירלין, אולי היו ציפיות שנה שעברה, הביאו זרות שהם חשבו שיובילו אותם ל-1-4, לא נגמר 1-4, לא נורא. השנה התחיל את העונה, עושה עבודה נהדרת, והמועדון נשאר מועדון חזק ואיתן על ראשון לציון. בראשון לציון זה בטוח, הייתה עונה קצת פחות טובה מלפני שתי עונות, מעונת העלייה שלהם. אוקיי. זיו ממשיך בדרך שלו, בדרך המועדון, מאי רווח ממשיכה בהתקדמות שלה, עדן ציפל ממשיכה בהתקדמות, ממשיכות.
כן.
ואלו הדברים החשובים, ואלו הדברים שמאפיינים את המועדון הזה.
פנים חדשות שעולות בראשון.
רוח המועדון קיימת, והזרות גם נראות בהתאם. פגעו עם דקיה כהן, זרה די אנונימית,
שציעו אותה למכל הרבה קבוצות בליגה, ואף אחד לא רצה לקחת, וזיו לקח, וכי התאימה לו, את אימא לו לדרך.
ג'ני סימפסון נהדרת.
זהו, אני אזרוק 3 מילים ואתן לכם להמשיך. ג'ני סימפס, צ'לסי הופקינס וג'קי יאנג. לא, בסופו של דבר אנחנו תמיד חוזרים, ליאור לא פה כדי להגיב ולהגן על ג'קי יאנג, אבל בסופו של דבר, מול גלורי ג'ונסון, בוא נלך על שם עדכני ולא על שנה שעברה, אבל מול שמות כאלה שכבר לא איתנו או לא עזרו לנו, או לקבוצה שלהם בשום צורה שהיא, צ'לסי הופקינס וג'ני סימפס, כמו הרדן של שנה שעברה, זה שמות שאוהבים להגיד, כברירת מחדל, טוב, אין להם כסף, אז הם לקחו את, ובפועל אלה השחקניות שמצעידות.
אז גילוי נאות, לפני שנדבר על צ'לסי הופקינס, יונתן ואני הבאנו את צ'לסי הופקינס לארץ, אז יש לנו חיבה טבעית אליה, אבל צ'לסי מוכיחה כל פעם לכל המקטלגים שהיא הרכזת הכי טובה בארץ, לא יעזור כלום. מביאים כל פעם שחקניות טוב, WNBA, מדברים על הברכיים הגמורות שלה, והיא כל פעם שוב מובילה אותנו באסיסטים, מביאה מהניסיון שלה, קבוצות שלה נראות נהדר, תמיד בפיינל פור. אחת השחקניות, יכולים להגיד מה שרוצים, אחת השחקניות הטובות שהיו פה בעשור האחרון.
אז לא, בוא נפרוט לך את זה למשהו אחר, בסדר? בוא ניקח אותך מכיוון אחר. ראשון וחיפה, מקום ראשון, נראות כרגע הכי טוב. נכון, הזרות הכי מחוברות. כמה זרות, מתוך השש זרות, כמה משחקות ב-WNBA?
אנחנו יודעים את התשובה.
כמה? אפס. אפס. להביא שמות מפוצצים ולהגיד זה לא מה שמתאים לנו. הרבה פעמים השחקניות האלה מגיעות ומרגישות שהן מעל הקבוצה. הן הרבה פעמים מגיעות והן מרגישות שהן מעל הישראליות. ופתאום יש פה קבוצות, יש פה זרות שבאו לעבוד, באו להתקדם, באו להביא מספרים ולצמוח כשחקניות עם קבוצה, וזה נראה אחרת. ואז אולי גם הליגה, כי פתאום להביא שחקניות שהן לא W, זה דבר טוב, אולי הליגה יכולה לצמוח ולגדול מיומיים וחצי ל8 חודשים, אולי.
כמה מזל היה לחיפה שאבנס הגיע לגמר והם נאלצו להביא את הופקינס על חוזה קאט של 3 שבועות, שנשארה בסוף עד הסוף העונה, אבל כמה מזל היה להם בזה?
מזל גדול, אבל לפחות הם ידעו להסיק מסקלות מאוד מהר ולהשאיר את צ'לסי. זה גם חוכמה.
אם היה לי מועדון שאני רוצה לקדם שחקניות צעירות, ויש לי שחקניות צעירות שעולות לבוגרות ושאני יכול לקדם אותם, השחקנית הראשונה שהייתי רוצה להביא זה צ'לסי הופקינס.
אבל זה לא היה אופציה הראשונה של חיפה, זאת אומרת, עם כל המחמאות לחיפה שיודעים לבנות...
אבל אם צריך מזל, נכון, נכון.
זאת אומרת שבסופו של דבר...
נכון, אבל הם ידעו לעשות את השינוי.
נכון.
לקבל את ההחלטה
אבל
הזאת.
אבל כאילו, אז השאלה פה באמת, אם חיפה...
כי אבן שחקנית נהדרת.
אז בעצם אתה אומר, השאלה זה אם חיפה, גם ג'ק יאנג, אבל האמת שאם חיפה של השנה מבינה שלשנה הבאה היא לא צריכה להביא כוחות W, או שהם ימשיכו להילחם וחיפה שוב, שם גנרי, כי לה באמת נוצרה חילוף הזה, בוא נלך לרמלה. רמלה הרי יכולה לקבל, להגיד, אוקיי, בוא נתחיל את הליגה יותר מוקדם, כמו שאמר יונתן פה, ואני לא צריכה את גלורי ג'ונסון, כי אני מביאה את פאולינה הסלר, אחרי שלושה שבועות, או משהו בסגנון הזה, כלומר, גם שם כזה מספיק טוב לי, או שקבוצות ימשיכו לחפש לקרופות הדאבליו, למרות שהן רואות שמה שמביא להם תוצאות, זה השחקניות האלה בסוף.
דיברנו על קלסי מיטשל בתחילת השנה, העלייה של רמלה התחילה בפציעה של קלסי מיטשל. עובדתית, והשחקניות שם כנראה המשחק יותר צפוי ומבינות יותר מה הן רוצות, אולי, אני לא נכנס להם כי אני לא יודע מה קורה, אבל זה נראה שהקבוצה גם יותר מאומנת מאז. זה, לפעמים השחקנים האלה זה קצת כיפה אדומה, הן מעמידות סטטיסטיקות מאוד יפות, מצד שני, אם אנחנו נסתכל תמיד במדדי הסטטיסטיקה, זה גם היה בגברים הרבה פעמים, השחקנים שמובילים בנקודות ובמדדי הסטטיסטיקה, נמצאים בקבוצות תחתית הרבה פעמים. זאת אומרת, שגם הסטטיסטיקה היום היא מאוד מוכרת, אבל היא קצת מתה. אני חושב שאמה קנו נראית נהדר, דיברנו על זה, על כמה חשוב היה להביא בשביל רם לשחקנית כמו אמה קנו, וכמה קלסי מיטשל כנראה פחות מתאימה.
אמה קנון זו שחקנית שגדלה מהליגות היותר זניחות באירופה, אז היא יודעת מה זה לבוא לקבוצה ולצמוח עם הקבוצה, היא יודעת, זה ההבדל, זה ההבדל בין אמה קנון לגלורי ג'ונסון, זה, זה, זה מנטלי נטו, זה האופי.
ואם עוד מילה על ראשון שדיברנו, אז שתי מילים, זה עדן ציפל. עדן ציפל השנה, אנחנו יודעים שזיו מקדם תמיד את הצעירות, אבל עדן ציפל השנה, זה הישראלית המובילה. הישראלית, אגב, לכן מפתיע קצת המקום או הדקות שנתנו לה בנבחרת, מאוד מפתיע, אבל היא השחקנית עם המדד הגבוה ביותר בין הישראלית בליגה. כלומר, ובפער של שתי נקודות מירדן גרזון, ובפער מהישראלית השלישית, שכבר כמעט שש נקודות, והיא קולעת בממוצע 14.5 נקודות למשחק, ומורידה 6.5 ריבאונדים, עדן ציפל בעונה מצוינת עבור ראשון. יש לה חלק בהצלחה, כי דקיה קורן, עם כמה שהיא באמת מפתיעה, היא עוד לא יציבה. ציפה למשל, נגד רמת השרון, הביאה את הניצחון.
גם לשלב שחקניות צעירות זה מקצוע. וצריך לדעת לעשות את זה. כי אני כבר שמעתי הרבה אומרים, אוקיי, אבל זה ציפל ומאי רווח, והשאר לא משחקות הרבה. נכון. כי לא משלבים שחקניות בי"א וי"ב בצורה מאוד חדה. בטח כשיש לך כבר שתיים שעון דה טרק. נכון. ומאי רווח צריכה להמשיך להתקדם, היא מתקדמת, היא פוינט גארד, אגב, ההתקדמות שלה בתחילת השנה כרגע יותר טובה משל גילי אייזנר, שהייתה בראשון לציון איתה, והזמן של האחרות יגיע, אני בטוח שהוא יגיע בצורה הדרגתית של קרש, ושל טרנר יגיע בצורה הדרגתית.
אגב, זה בדיוק מה שאמרו על מאי רווח לפני שנה, שזה קבוצה שרק של ציפל ושל גילי אייזנר ו... מעט מאוד רווח, והשנה רווח פתאום, זה קבוצה של ציפל ושמה היא רווח.
כי אתה לא יכול לקדם יותר משחקנית שתיים, אי אפשר לקדם עכשיו לבוא ולהגיד, אני עכשיו הולך לקדם ארבע שחקניות קבוצה שלמה, זה לא עובד ככה. כדי שמשהו יתקדם, זה צריך להישען על משהו. אז ציפל התקדמה, זה נשען עליה, עכשיו מה היא רווח עושה את הקפיצה, ושנה הבאה עוד מישהי תתקדם, וזה יישען על השתיים האלה. אלא אם כן, הם גם ילכו לאירופה או למכללות.
אני בכלל ממליץ לכל שחקנית ישראלית שרוצה להתקדם, ואני לא שם את זה על המאמנים בקבוצות האלה. אני ממליץ להם לבחון אם הן הולכות למועדון או לקבוצה.
בדיוק.
וכשדיברנו לפני התוכנית על החלק השלילי יותר, מי מאכזבת עד עכשיו, הייתה פה הסכמה שזה ליצור חולון. תקנו אותי אם אני טועה.
אני אמרתי בתוכנית שעברה שהם הולכים להיות אכזבת העונה
ולא
לעשות פלייאוף.
עכשיו חולון הם נמצאים עם המאזן של אליצור תל אביב, אבל גם עם המאזן של רמת גן ושל רמת השרון, ובכל זאת חולון עדיין מאכזבת.
אני חייב להתחיל רגע, כי אני... כי עמית בתוכנית הקודמת דיבר על די-אן-איי, ו-די-אן-איי זה המשכיות, זה גם מאמנים. ורוי אייזנברג כל החיים, כל העונות, רוב העונות שיחק סמול בול. אז כשפתאום עכשיו הוא משנה, זה אולי משהו שגם פחות מתאים לו. באמת אני אומר, כי רוי אייזנברג זה מאמן שמשחק עם 6.5 שחקניות, וזה לא אומר את זה לחיוב או לשלילה, ולשחק עם שתי גבוהות שצריכות הרבה יותר חילופים, אולי פחות מתאים לו, וסגנון משחק יותר איטי, פחות מתאים לו, ואולי רוי צריך לשחק את הסגנון שיותר הוא אוהב, והוא גם לקח איתו אליפות, הסמול בול הזה, ופתאום חולון נראה אחרת. בגלל זה אני חשבתי שחולון, גם בגלל השינוי DNA וגם בגלל שזו קבוצה שפחות מתאימה לרועי, לא תתחבר העונה.
יש שם בעיה הגנתית מאוד קשה, זה נראה כאילו מצד אחד קלסי בון ואדמס, אני חייב להגיד, כן עם שפת גוף טובה ולא מבטרות, זאת אומרת במשחק, זה לא מצד שני הם נראות בלי חשק לשמור. כרגע הגנת גבוהות שלהם קטסטרופלית.
בניגוד לשנים אחרות,
אתה אומר. קסי בון, אנחנו פחות, אתה יודע, פחות הייתה בליגה שלנו, ב-WNBA, כן, הבעיות שלה היו ידועות.
אני ראיתי את אדם סולה במשחק, בגמר, בלי חשק לשמור.
אוקיי, אז הנה הבעיה.
וזה גמר, לא ליגה.
בלי חשק לשמור, זה נראה כרגע שהם יצטרכו להחליף זרחת, להגיד שהם לא יהיו 1-4 זה מאוד מוקדם, אנחנו במחזור השלישי.
מוקדם לגמרי.
בכל זאת הם קבוצה שמשקיעה הרבה כספים השנה, אני מקווה בשבילם שזה יתחבר, אבל הם צריכים לעשות
אבל
שינוי.
אבל הסגל הזה...
הם חייבים לעשות שינוי.
הסגל הזה לא יעשה 1-4 וגם לא יעשה 1-6.
את מי היית מחליף מבין השתיים?
קלסי בון.
יש בכלל שחקניות בליגה? יש שחקניות להביא כאילו?
צריך לחכות לטיימינג הנכון, אין ספק שאתה צודק, לכן זאת בעיה כרגע.
בגלל זה אשדוד מביאים
את קריב מפן. או לראות איזה חיתוך של שחקנית בארץ.
בגלל זה אשדוד, מביאו את קריזמה פן.
כן, אבל אני לא בטוח שקריזמה זה הפתרון שלהם, הם צריכים לרדת מהשתי גבוהות מסיביות.
מי? אשדוד?
חולון.
נכון, אני רק אומר שאשדוד הביאו את קריזמה פן, כי אין שחקניות כרגע להביא. השוק כרגע...
אבל דווקא כאילו מה שאומר עמית זה שאין גבוהות להביא כרגע, אבל הוא רוצה לשחרר אחת, אז הוא הולך להכניס אותה לשוק, ולעשות בידינג מי מביא לו את הגרדית הכי טובה.
לגמרי.
מי צריך את קלסיבון ויכול לשחרר גרדית?
יש גם בעיית סייז מאוד גדולה, מבחינה הגנתית זה בעיה בהגנת הפיק אנול, זה מאוד בעייתי, יש בעיה מאוד גדולה בסייזים, נכון. בין הגרדיות שם, תראה את הסייז של הגרדיות
לא
שם,
מוזנות.
והסייז של הגבוהות
לא
שם.
לא מוזן, אין משהו באמצע.
חוסר איזון מוחלט,
תציעו,
הגנתי.
תציעו לי טרייד,
קשה מאוד להצליח ככה.
קלסיבון לאן תמורת איזה גרדית?
קלסיבון יחד עם גלורי ג'ונסון. ומישהי אחרת.
אתה אומר קלסיבון אין לה מקום בישראל בכלל, באף קבוצה כרגע?
אני מחזיר את אנישה רייט.
אני אולי קלסיבון, אתה יודע מה? אם אני רמת השרון, אני קהילה אמן חמשית. עם כל זה שדיברנו בתוכנית הקודמת, על החוסר התאמה לישראליות שאמרתי, אין שם חמשית. אם הם מגיעים למשחק נגד רמלה, ואמא קנון עם 907 נקודות, אבל ומצד השני ג'סינטה עם 0 עבירות, עשתה 0 עבירות ולא הגיעה לקו בכלל, לא שחתה עבירות ולא עשתה עבירות, אז כנראה שאין שם 5, אין שם כלום בצבע, ואז גם הגרדיות נראות אחרת. אולי עם 5 היא אחרת, אולי גם הגרדיות יראו אחרת.
לפני קריזמה קפן, אז אולי תמורת אליסון הייטאוור.
כן, בול.
יפה. האמת שחוץ מההגנה באמת שקלסי בון ואדמס לא עושות, הם גם לא עושות שום דבר בהתקפה. כאילו מבחינת נקודות, הן כרגע מדורגות במקום ה-18 וה-19 בליגה. שתיהן. מבחינת הריבאונדים זה יותר קטסטרופלי, אפילו כששתי שחקניות היו אמורות לסתום את הצבע, אז הן נמצאות במקומות ה-16 ו-17 עם 8.5 בממוצע ריבאונדים למשחק. זה לא... זה לא
משנה.
לא בשביל זה הביאו את השחקניות האלה, אבל דווקא...
צריך לחזור להגנה כדי לקחת ריבאונד הגנה.
נכון.
יש עוד משהו.
וחשוב.
יש עוד משהו שהוא חשוב. אנחנו ליגה עם ספייסינג לא טוב, זה ידוע. ואנחנו ליגה של גאנריות, זאת אומרת של רן אנד גן. אנחנו ליגה של רן אנד גן, יש הרבה זריקות רחוק מהטבעת, רחוקות מהטבעת.
אז גם ריבאונד רחוק?
והריבאונד נופל רחוק. ולכן אתה תמיד תראה שחקניות כמו צ'לסי או כמו ג'נקינס, שחקניות כאלה לוקחות יותר ריבאונדים בליגה שלנו, או קריסטל ברדפורד.
ודווקא הישראליות בחולון הם אלה שכן מרשימות, דיברנו קודם על דניאל חג'ג' שהיה לה מקום בנבחרת, אז אמרתי שאני אדבר על זה עכשיו. דניאל חג'אג' כרגע עם ממוצע דו-ספרתי למשחק, נכון? 3 משחקים, אבל עדיין, מתי היא הייתה עם 11 נקודות, 11-7, כמעט 12 נקודות למשחק, היא בין החמש הישראליות המובילות, היא הרביעית באסיסטים עם 4.3, במדד, היא גם מקום חמישי בין הישראליות, וקרובה אליה מאוד זה ראבר. גם ראבר אולי מנצלת את זה שהשחקניות סביבה תופסות הרבה נפח, אבל מעט יכולת, ועושה עונה יפה מאוד מבחינתה.
אז דניאל חג'אג', אני ועמי קצת משוחדים, כי באמת, מתאמר גילוי נאות, אנחנו באמת עובדים איתה בשבתות והרבה פעמים בפרויקט שלנו, אבל דניאל חג'אג', אנחנו לא משוחדים ואין לה יכולת. זה אחת הסכניות הכי מוכשרות מבחינה טכנית שגדלו פה בארץ ומבחינה אתלטית, והיא הבינה, אני חושב, בראש שלה, שאם בקו האחורי המאוד חסר של חולון, אם היא לא תיקח על עצמה, אז הם יהיו בבעיה, ויש לה את היכולת לעשות את זה, והיא לא עושה את זה. אז כנראה שהיא יכולה.
תקשיב, אתה נגעת בנקודה נכונה. ראיתי את המשחק, לא את כולו, אבל ראיתי קטעים מרחבים במשחק של חיפה נגד חולון. זה נראה שחג'אג' וראבר לוקחות ללב, והן מתעצבנות.
נכון.
והן מתעצבנות במשחק, והן לא אוהבות סיטואציות שהדברים לא מצליחים, וזה מה שמאמן רוצה בסופו של דבר, ואם אכפת להם, כנראה אתה יודע, שכרגע צריך לתת להם קצת יותר, אם זה הסגל.
נכון, וגם נוגה פלג פלט, שאמורה לחזור מפציעה, צורה, כן. לא הייתה עד עכשיו, לא אם תחזור, מתי. אז נראה איך זה משתפר. שאלה, אנחנו מדברים פה גם על חברים, כבר שכחנו שהם היו פה, אבל ליאור ברמת השרון, רמת השרון זה אכזבה, רמת השרון זה משהו, אני שומע קולות, אתה יודע, חצי בצחוק, חצי בזה, שאם לא קורה משהו מהפכני בשני משחקים הקרובים, השבוע ושבוע הבא, מחזורים 4 ו-5, אז אולי יועד גל הולך הביתה. אבל נכון התוצאות, כאילו, אם לא ההחטאה המזעזעת של קרלטון,
בדיוק.
על הבאזר של ראשון, ועם זה שהם חצי משחק...
תרגיל נהדר, אגב, של יועד גל, תרגיל נהדר.
נכון, כאילו אין טווח יותר טוב להביא קלעית שלך אליו כדי לקלוע. הם הובילו מחצית כמעט נגד רמלה, אפילו גם ברבע השלישי, כלומר הם עמדו מול רמלה, והם ניצחו.
ורמלה המחוזקת ללא מיצ'ל.
נכון, רמלה מחוברת. אז נכון שהם רק עם ניצחון אחד על פתח תקווה, אבל זה מחזבה.
שי, נשאל אותך שאלה אחת.
לא.
איפה רמת שרון סיימו שנה שעברה?
במקום לא מספיק טוב.
איזה מקום?
שביעי.
שביעי. איזה מקום סיימו שנה לפני זה?
שישי.
אז למה הם אכזבה? אנחנו לא מדברים פה על קבוצה שהיא טופ פור.
אבל הם מדברים על עצמם כטופ פור.
אז הם מדברים על עצמם. בסדר, אתה יודע. אז הם מדברים.
נכון, אבל...
ברגע שרמת שרון יהיו שנתיים טופ פור, הם יהיו אכזבה.
הם גם מדברים על...
הם לא אכזבה.
הם גם מדברים על תקציב ועל... כי אני שומע שיחות, אני שומע דיבורים מבחוץ על להם יש 100,000 שקל יותר או 200,000 שקל, זה גרושים במונחים האלה, וזה בסופו של דבר, זה לא שאתה עומד עכשיו מול 10 מיליון, מול מיליון.
רמת שרון לא בלבל של רמלה וחולון בהצהרת כוונות השנה, וגם לא של אשדוד, אין מה לעשות.
ואני אגיד לך...
1-4 תהיה הצלחה בשביל רמת השרון, הצלחה גדולה.
אבל רמת השרון בלבל של חיפה?
כן.
כן, רמת השרון. אבל
לכן אנחנו אומרים, אבל אנחנו צריכים, יש פה ענייני סדר משחקים, בכל אנחנו צריכים לשים בערבון מוגבל, אמרנו שחיפה מועדון, רמת השרון, המחלקה הצעירה וקבוצת הבוגרות שם, אין סינרגיה כמו שאנחנו יודעים, ויש פה בעיה, ומועדון יש לו המשכיות, ולכן יותר קל לחיפה להתחיל עונה, אין מה לעשות.
ורמת השרון, זה 6.5 שחקניות. עם כל הכבוד, אלי רוזנבלום לא שיחקה הרבה מאוד זמן. והיא עוד לא, היא כרגע נראית עוד לא שם, וגם אם שהיא עושה משהו קצת טוב, אז אומרים יופי, היא קצת נכנסת לזה. רמת השרון זה קבוצה של 6.5 שחקניות, עם בעיה קשה בעמדת הצבע בגבוהות, והמשחק אגב נגד הרצליה, לדעתי, שהרצליה היא סוס שחור, לא כן סוס שחור, אבל הרצליה זה שתי גבוהות בצבע, שיעשו שם הרבה בעיות, וזה יהיה מבחן, ולא בטוח... זה משחק של מאץ'אפ מאוד מעניין, אבל אני אגיד לך משהו יותר עצוב, אלי רבי הגיע ממקום שהוא מאמן, הוא עכשיו מנהל, וכולנו כמאמנים מקווים שמי שינהל אותנו את המועדון זה מאמנים, כי אנחנו מצפים לגב, ואלי רבי, או שדיברנו פעם שעברה על תן לתן, הציפיות שלי ממנו בחיפה, זה לתת שקט למאמנים לעבוד. הבאת מאמנים, הבאת מאמן, אתה סומך עליו, אם הבאת ואתה לא סומך עליו, אז אל תביא. אם אתה סומך עליו, תן לו לעבוד, זה הציפיות שלי ממנהל שהוא מאמן.
ובינתיים לפחות מבחינת הישראליות, הם ברמת השרון, אמרת 6.5 שחקניות, אבל השלוש הישראליות שם, הם בטח חותם שוסטר מאוד, בפתיחה התונה, מאוד מפתיע. קרש מצליחה להתייצב כשחקנית סולידית, שכן מצליחה לנהל את הקבוצה, היא מובילה את הליגה, הישראלית המובילה בליגה באסיסטים, לא עזרה, אבל הישראלית המובילה בליגה באסיסטים, היא כן מתחילה להיות בעלת בית שם. סילבה טורי עוד לא מוצאת את עצמה, אבל בעיקר הבעיה, כמו שאמרתם, זה נראה שזה...
סילבה טורי חזרה בפציעה של שנה, הלו.
צריך לתת הרבה קרדיט לאוהד גל, שהוא העונה הזאת, זו עונה מאוד חשובה מבחינתו כמאמן. וזה לא obvious מבחינתי שמאמן מגיע ושם את הביצים על שחקנית ישראלית כבעמדה אחת, תהיה טובה. לא משנה כמה היא טובה, כלומר, כמו קרש. אבל זה לא פשוט, וצריך לתת לו קרדיט על זה, יש לו גם קרדיט. דניאל קרש, דניאל קרש, דיברנו על זה בהקשר של נבחרות ישראל, דניאל קרש מאוד בולט לעין שהיא לא יוצרת מגע. דניאל קרש צריכה ליצור מגע יותר בסיומות שלה, יותר בתחילת החדירות שלה, לעבוד על משחק הביניים שלה ועל יצירת המגע, איך היא מתקיפה את המגינות שלה, זה מאוד בולט לעין בסיומות שלה, ובו אנחנו צריכים לעזור לה גם כמערכת, ולא רק מה שדניאל קרש מביאה מעצמה, כי הרצון שלה הוא אדיר, כולנו מכירים את הרצון של דניאל קרש, היא סוג של גל מקל.
נכון, וזה, שאתה אומר מערכת, זה אלי רבי, הוא צריך לבנות, הוא צריך לבוא ולהגיד, אוקיי, הבאתי אותה עד גל, הבאתי צליל וטור אחרי זה, יש לי דניאל קרש כבר שנה שנייה, שוסטר, אז אני עכשיו בונה לעוד שנה, לעוד שנתיים, אז אני לא אהיה קבוצת צמרת עכשיו, אבל אני אבנה קבוצת צמרת, וזה מה שאני מצפה, כמו שאמרת, זה מועדון. תבנה קבוצת צמרת, תעבוד עם דניאל, תצמיח, תבין שיכול להיות פה איזשהו אוהד, אל תיתן לאוהד לשלם את המחיר על הבנייה של דניאל קרש ושל סליבטורי ושל רותם שוסטר.
עוד אקס של התוכנית הזאת, רועי לוין, פתחו עם שני הפסדים, אבל הפסדים צמודים, נגד צור תל אביב הם שיחקו קטסטרופה, אבל חזרו למשחק, נגד רמת שרון הם היו קרובים והפסידו, ואז הגיע הניצחון משונה, מפתיע, מטורף, נגד רמת גן, כשפתאום אחרי שני משחקים שבל ואופר לא מופיעות, אז הם הופיעו, פתח תקווה הבלחה מקרית ונשארו עם מחמאות בסוף, או שפתח תקווה מתחברת ומסוגלת לעשות פה משהו
מהלך?
אני אישית לא מסתכל אם זה הבלחה או לא, כי אני לא מצפה מפתח תקווה, זה יכול שנייה, זה יכול לקרות כבור, הליגה הישראלית היא לא בעננים, אבל...
בגלל זה אני מופתע שאמרתם שרותם שוסטר זה הפתעה.
אבל...
הליגה הישראלית לא בעניינים, לא בעננים.
לא, ביחס למה שציפו ממנה ומה שאחרות עושות.
עדיין, רגע, לענייננו בקשר לפתח תקווה, עדיין אנחנו לא מצפים מפתח תקווה להיכנס לרצף ניצחונות, אני דווקא רוצה לברך מאמן צעיר את רועי לוין שיצא מסיטואציה לא נעימה להתחיל 0-2 ועשה ניצחון גדול תחת לחץ.
אין ספק, אני חושב שרועי לוין הניצחון הזה צריך לתת לו הרבה ביטחון מצד אחד, מצד שני אני חושב שהם עדיין צריכים להיות עם אצבע לדופק לגבי העזרות שלהם, הם פשוט ניצחו ביום של כמה
במיוחד בל
בדיוק. הם ניצחו ביום של 63 נקודות של של הזרות שלהם, מתוך 79, 5 שחקנות ישראליות קלו ביחד 16 נקודות. אז לא כל משחק, 3 אמריקאיות יקלעו 63 נקודות. אני כן חושב שזה חשוב לביטחון של רועי ולביטחון שלו בקבוצה, אבל אני כן חושב שהם צריכים אותי עם האצבע לדופק, כי הם, כדי לנצח, הם צריכים באמת 60 נקודות מהאמריקאיות, וזה לא יקרה. בטח שהם צריכים שקניש אבל תמסור, זה גם אני לא יודע כמה זה יקרה, אבל...
נרצליה, סוגרת את הטבלה עם 0-3, אבל, צריכנו פה שוס שחור, הקשתה על רמלה, הקשתה על כל בעצם יריבה שהיא פגשה בה, רק לא עושים מהם שום דבר.
לרצליה, מצד אחד היה להם לוח משחקים קשה, מצד שני בתחילת העונה, וצריך להגיד את זה, הם גם התחילו יותר מאוחר מכולם, כך שלצוות שם ללורי ולדני מגיע יותר ימי חסד.
אני לא חושב שזה אכזבה, אני חושב שבסגל, בשמות, מול היריבות שלהם, דני גוט העמיד קבוצה, לא חיימת.
אבל בשורה התחתונה דני גוט זה פיגורה בכדורסל הישראלי, וזה לא מספיק לו. דני גוט לא בא כדי, אני מתאר לעצמי, כדי לחלץ ניצחון פה, ולא בשביל זה הוא הגיע לכדורסל נשים. הוא מאמין בעצמו, אני יודע מקרוב הרבה יותר מזה, והוא רוצה להשיג הרבה יותר מזה. אני אגיד לך שני דברים, אחד שקצת מפריע לי בהרצליה, וזה לאו דווקא כנגד לורי ודני, כי אני לא יודע אם הם יכולים להניע את זה, אם זה בידיים שלהם, אבל שוב, אנחנו מדברים על אי אזורי שגלה במחלקה, אז מלבד העניין הזה של לשים אותה קפטנית בכיתה י' ב', שאני לא בטוח שזה עדיין שם, אבל זאת הדעה האישית שלי.
לשים אותה קפטנית בכיתה י' ב', זה כמו להגיד חזון בנבחרות.
אנחנו עם איתי סגב במכבי תל אביב, ואני חושב שיותר צריך להתעסק איתה בעבודה אישית. אני רוצה לראות, כמי שעבד עם לי, הייתי רוצה לראות אותה, כמו שדיברנו עם כל שחקנית אחרת, מתקדמת ומשפרת את המשחק שלנו. אנחנו לא רואים את זה כרגע, הם חייבים לעזור לה כמערכת. חייבים למצוא את הדרך לעזור לה כמערכת, להשתפר. למה אני אומר שאני לא בטוח שזה בידיים שלהם? כי אני יודע שללורי זה מאוד מאוד חשוב, וללורי מאוד מאוד חשוב לראות לי אזורי טובה, ולי אזורי משתפרת. זה בדמה. אבל בסוף הן צריכות לנצח. זה לא משנה מה הסגל שלהם, והליגה הזאת היא ליגה שלא בשמיים, ומשחק סופר חשוב נגד רמת שרון, ומשחק מטרה מבחינתם.
זה משחק מטרה לגמרי, ובגלל המסמצ'ים בין הקבוצות, הסגנון הזה מול הסגנון הזה, פה חסרה גרדית, פה יש גרדיות.
גבוהות יותר מתאימות מג'קינטה לליגה הישראלית.
הרבה יותר, ופה הכוח זה הצבע, ופה הכוח זה הקו האחורי. חסרונות מול יתרונות, אני חושב ש... רמת השרון צריכים לפחד מהמשחק הזה, והרצליה צריכים לסמן אותו כמטרה.
נשאר לנו את ליצור רמלה ואת רמת גן, האמת שלי אין הרבה דעות שלי ידועות על זה, אני חושב שרמלה בנו על, כרגיל על הזרות שלהם, ונכון שהם נראו יותר טוב כשקלשים יצאו לעזבה, אבל עדיין הרבה שחקנים שהתרגלנו לראות יותר טובות, גילי אייזנר כמעט לא קיימת בקבוצה, היא משחקת המון דקות וסטטיסטית לפחות, כמעט לא תורמת מה שעשתה שנה שעברה, קורטני דאגלס הייתה הרבה יותר משמעותית בחיפה, אז בגדול, רמלה ניצחה על יכולות אישיות של קנון שאין לה משהו שיוצר אותה בליגה כרגע, ומיטשל לפני זה, ורמת גן, כרגיל, הדעה שלי, כולם כבר זה יכולים להגיד, כן, אבל תראה מה עושה עם ירדן גרזון, אז לא, אז אני ראיתי את ירדן גרזון בליגה לפחות, לא מצליחה להביא את עצמה לידי ביטוי בשני המשחקים נגד חיפה ונגד פתח תקווה. ירדן גרזון היא כן שחקנית של יכולות אישיות מאוד גבוהות ומאוד מאוד מוכשרת. אני לא חושב שהקבוצה עושה אותה יותר טובה, מקדמת אותה יותר. אבל שוב, כמו שנה שעברה, רמת גן יכולה לקחת אליפות או להיות מקום שמונה כמו שהיא כרגע. כשהשאלה אם תעלה וירדן גרזון יהיו טובות וירימו את המאמן שלהם ולא אם המאמן ירים את הקבוצה. אבל זו הדעה שלי ויודע, אז אני לא אחזור עליה עוד פעם.
דיברת על ירדן גרזון, הם בסיטואציה קצת לא נוכל לקראת משחק קריטי נגד ראשון, החלה בהצלחה, היא עכשיו בארצות הברית, במכללה, היא אמורה לחזור ממש לקראת המשחק. לא אידיאלי מבחינת ההכנה, אבל עדיין זה משחק קריטי. ברגע שדבליסית מתחילה עם 1-2, זה לא התחלה טובה, עובדתית, לא יעזור כלום. הבעיה ברמת גן השנה הייתה בעמדת הגרדית, שזה משפיע גם על הגבוהה. לגבוהה צריך לתת עוד כמה ימי חסד, אבל הגרדית שם הם החליפו, ליני ארפר הגיע אלינו, אני חושב שזה זרה מתאימה לקונספציה שיש את תא לב ואת גרזון שם, אני חושב שכן צריך גרדית שהיא יותר הסלרית, שהיא יותר דוג, שהיא יותר חיית משחק כמו ליני, אני חושב שזו בחירה טובה, לא יודע גם כמה בחירות היו בשוק, למען האמת, אבל בוא נראה אותם עכשיו, גם שנה שעברה היו להם הרבה ירידות, ולזכות רואי הם יצאו מזה, בוא נראה את האופי של הקבוצה העונה, עובדתית, ההתחלה לא טובה, כשדבליסית מתחילה 1-2, זו התחלה לא טובה, גם משחק מטרה נגד ראשון, לגבי רמלה, צריך להגיד משהו לזכות רמלה. רמלה יצאו ממצב לא נוח באירופה, ולזכות שירה, שוב, אולי לינאה, אולי קלסי מיטשל, אבל הם יצאו מזה. בסופו של דבר הם יצאו מזה.
גם הגרלה נוחה עזרה להם, אבל כן,
אוקיי,
נכון.
אוקיי, אבל מה שלזכות, נכון. צריך להגיד את זה לזכותם, ולזכות שירה. לא קל, אבל יצאו ממצב לא קל. בליגה, שוב, הם צריכים להחליט מה הם עושים עם קלסי לדעתי. אני רואה את זה כבעייתי, את ההמשך הזה. בואו נראה.
אני מצטער לבוא עם הקוס מים קצת על המדורה של ירדן גרזון, אבל אני חושב שרמת גן שמו הרבה ביצים על ירדן גרזון, וראינו את זה בנבחרת. הנטייה של להפוך להיות עכשיו גרדית לא אומר שאני עכשיו מעיפה רק שלשות, לא יכול להיות שירדן גרזון עם המטר 80 וכמה, 7 שלה. לא יכול להיות שיוקחת 4 ריבאונד ב-24 דקות, כשג'וניפר פליישר לקחה יותר בחצי דקות. ירדן גרזון לקחה אותו מספר ריבאונד כמו עדן רוטברג, וירדן גרזון עם רמת חן, רמת גן, צריכים להיות קבוצה של שולטת, ירדן גרזון כישראלית צריכה לעשות all around מעבר לנקודות. מעבר לנקודות, היא חייבת לעשות הרבה 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 יותר. כמה אסיסטים היו לה במשחק האחרון נגד של הנבחרת לירדן?
תגיד לנו אותה.
לירדן גרזון? אפס. אפס. אז היא צריכה לעשות הרבה יותר. וזה מביא אותי גם לרול פלייר לגילי אייזנר. גילי אייזנר היא טובה. אני חושב שהיא ברמלה. הדרישות מנה הם לשחק אחרת, וזה קצת חבל לי שזה ככה, כי היא הייתה פעם סקוררית, ועכשיו היא הפכה להיות פוינט גארד, אבל ממש מהאולד סקול, אני אוהב את זה, אבל אני חושב שהיא לקחה צעד אחורה ביכולות ההתקפיות שלה.
צריך להגיד משהו, אגב, משחק מחצית שנייה, חלק מהשינוי היה מיריאם, שהגיעה כקצה הסגל והביאה איתה אנרגיות מדהימות, גם הגנתית, מיריאם היא שומרת טובה מאוד כשהיא רוצה, צריכה, תמיד אומרים, לעוד להתחזק פיזית, אבל צריך לתת למיריאם הרבה קרדיט, זה לא קל להגיע מסיטואציה כזאת, לבוא, לעלות למגרש ולעשות שינוי, היא פשוט הביאה שינוי באנרגיות של רמלה באירופה, והרבה קרדיט.
טוב, התוכנית כבר חרגנו ואנחנו בכמעט שעה ועשרים, אנחנו חותרים פה לסיום, עד הפעם הבאה, למה אתם מצפים, מה אתם מאחלים שיקרה בליגה, בענף, בכלל?
שנראה את השחקניות שבנבחרת, בנבחרות, באמת עושים את עושות את הצמיחה שלהם העונה ועונה טובה, ושנתבדה שבינתיים כשאנחנו מדברים פה, בונים מערכת טובה לשחקניות הצעירות שלנו, ומערכת מקיפה מתוך העונה שתוכל לעזור ולקדם אותם.
אז אני אמשיך את הקו הזה, כי אני באמת, מה שאני מצפה זה שיש לנו עכשיו סגל של 10 שחקניות רוטציה בנבחרת ישראל. פעם ידענו ששי דורון וקטיה ונומי, שיש לך את הישראליות האלה, אז אתה כאילו יש לך יתרון, ואז בשנים האחרונות זה הפך להיות שחוץ מאחת, שתיים, הדעה הרווחת הייתה שכולם אותו דבר. אני כן מצפה לראות את ה-10 בנות האלה דומינייטינג. אני באמת מצפה לראות את זה, ושזה יהפוך זה ירים את הרמה של הכדורסלית הישראלית, וזה מה שהייתי שמח לראות במשחקים הקרובים.
טוב, אני אסכם במשהו שחשבתי לפתוח בו, אבל אמרתי, לא נהרוס את האווירה החגיגית שהיינו בו, אבל אמרתי את זה קצת בהתחלה לגבי השידורים ולגבי בגדול, אני מצפה שיקחו אותנו את הענף הזה, כל הבעלי תפקידים שהם לא השחקניות, ברצינות. נכון, עשו שינוי והעבירו את המשחקים ליום שישי ווואו. טוב, זה שינוי זה מרענן, לא, בואו לא נעביר ביקורת על כל דבר מראש, אבל למתי? המשחק הראשון היה בשעה 3, והמשחק השני היה צריך להיות בשעה 2:15, והוקדם לרבע ל-2, כשיש שידור של משחק אחר בזמן שלו, והתוצאה של זה הייתה שמחצית אחת לא שודרה. היה משחק משודר אחד בשבוע, ומחצית אחת לא שודרה, לא באשמת ערוץ הספורט, כמו באשמת השעה. השעה של המשחק הקרוב, השלישי של המחזור, אגב, שלישי של יום שישי, כי המשחק הראשון בכלל היה ביום ראשון, כשפתח את העונה. אז השלישי שמתקיים ביום שלישי, הוא מתחיל בשעה 1, אין לזה פרסום משמעותי, ואין לזה באמת עקביות, וכמה קהל וכמה זה עוזר, גם זה צריך להיבדק באמת בצורה אובייקטיבית. יכול להיות שזה טוב, ויכול להיות שזה לא טוב. אבל אני שמעתי בשבועיים האחרונים שאומרים, בונה, היו 100 אוהדים, מעל 100 אוהדים במשחקי ליגה האלה. עכשיו, כשאתה אומר דבר כזה בטון נלהב, זה לא הופך את זה לאחר. 100 אוהדים קוראים, יש כמעט בכל משחק, ואפילו יותר. זה קצת מתחבר לאם נסגור מעגל על נבחרת ישראל. אתם ידעתם שנבחרת ישראל הביאה 1,560 אוהדים למשחק? זה יפה. הרבה מחלקות נוער ומחלקות צעירות.
נכון.
זה מחמאה וזה יפה, ורואים שיש פה עניין.
הייתה עבודת שטח.
יפה. עכשיו בוא נצא מההתלהבות ומהמחיאות כפיים האלה של עבודת שטח, ונסתכל שב-2016 כבר היו 1,500 אוהדים. נגד פורטוגל, והמספרים שאני נותן זה מאיגוד הכדורסל, לא אני שפרתי. נגד פורטוגל ב-2017 כבר היו 1,600 וקצת אוהדים. נגד יוון הספירה הסתיימה ב-1,700, ואמרו, וההוראה הייתה עוד נכנסים, כלומר 1,750, ובבריטניה כבר היו קרוב ל-2,000, כמעט 1,900 ומשהו אוהדים. במשחקים כשסופרים משחקי גמר גביע, יש 1,400 אוהדים. זאת אומרת, 1,560 אוהדים. וזה יפה. זה המעט שהיו פה. בשלוש שנים אחרונות, בכל המשחקים היה יותר. עכשיו, לא הרבה יותר, עוד 100 יותר לפה ולשם, אני לא מעביר ביקורת, אבל לבוא ולהגיד 1,560 ב... טון מאוד משמח ועם חיוך, לא הופך את זה לאיזושהי התקדמות, לאיזושהי עבודה. העבודה של הנבחרת בקמפיין הקודם, כשהיינו על סף לעלות, אלון החליווה אז ועדן ענבר לקחו יד למלא את היכל שלמה. הם הצליחו אז להביא כמעט 2,000. המטרה שלנו היום, השנה הייתה צריכה להיות אחרי קורונה ולא היה משחקים וכו', 2,500. אם הבאנו 1,500, צריך להגיד, יפה, יש לנו את עבודה לעשות. כשמאדירים, אגב, מי שהיה במגרש, אנשי מקצוע, לא זה, מספרים על כ-1,200, כלומר 1,500 זה גבוה, אבל בוא נלך על 1,560, המספר הרשמי. כשמאדירים את הדבר הזה, השחקניות הרי שנמצאות על המגרש רואות כמה אנשים באו, ואנשים רואים כמה הם באו. וכשרואים שאנחנו מפספסים מחציות ולא יודעים כמה, וכשרוצים לעקוב אחרי משחקי ליגה ואין סטטיסטיקה, כי האינטרנט נפל, אנחנו רואים את הבלוף. אפשר לדבר עליו, אפשר לא לדבר עליו. אבל אוהד שפותח טלוויזיה, לראות משחק משודר, והוא לא משודר, רואה שהמשחק לא משודר ומכבה את הטלוויזיה. עכשיו, לבוא ולהגיד, אבל לפחות ניסינו, זה מעט מדי, ואני מאוד מאוד לא אוהב את זה, אז שמרתי את זה למילה האחרונה שלי, אבל מבחינתי זה יותר חשוב מהכל.
כסיכום לדברים שלך, יש הבדל, אתה אומר שיש הבדל בין משחקי מטרה, שזה יפה לעשות עבודת שטח ולהביא מחלקות צעירות, שמציבים משחקי מטרה ומביאים באמת מחלקות צעירות, לבין עניין אמיתי שמתבטא ברייטינג.
לא, גם וגם. כשיש משחק אחד, כשיש לך שני משחקים עד אליפות אירופה, וכבר הבאת במשחקים האחרונים שלך 1,900 ו-1,700 ו-1,600 תועדים, כמשחק מטרה אתה לא מביא 1,560, וזה לא הצלחה. זו עבודה טובה כי יכלת להביא פחות, אבל זו עבודה לא טובה כי היית צריך להביא יותר.
יש הבדל שאני רואה משחק גברים, נבחרת ישראל, אני רואה פרסומות.
נכון.
ונבחרת נשים, אתה לא רואה פרסומות. אז יש הבדל, אם אני לא הייתי בטוח באותו שבוע, באיזה יום המשחק, באמת, לא הייתי בטוח באיזה יום המשחק. ואז יש הבדל, ויש הבדל בזה שאנחנו מאוד מתבססים על הקהל שכבר קיים. אנחנו מתבססים על הקהל של הפייסבוק, של האינסטגרם, של כל מי שעוקב אחרי הדברים האלה, שזה אותו קהל שכבר יש לך.
נכון.
אנחנו לא יוצאים החוצה. למה אין לנו מודעות בתשלום ופרסמות בתשלום? תוציאו כסף ותביאו קהל.
אגב, זה מזכיר לי, אתה אומר עכשיו פרסומות, המשחק, השידור שהמשחק נבחרת התחיל קצת מאוחר, התחיל ממש ב5-6, לפניו היה משחק כדורגל נשים, ליגת העל. ספורט נשים, שודר לפני זה, כל הפרסומות עליו, הוא ב7:30 יש משחק של מכבי תל אביב צ'סקה בערוץ 55. כלומר, בתוך הקהל שכבר רואה ספורט נשים, עודדו אותו לעבור ערוץ, לראות את הכדורסל גברים, ולא את המשחק שיש, מיד אחריו חכו עוד 5 דקות, ומתחיל משחק נבחרת. אבל כן. ובזה אני מסיים.
בנימה אופטימית זאת.
בנימה אופטימית זאת. תודה שבאתם. היה כיף. היה טוב שהליגה חוזרת. שני משחקים בשבוע עכשיו.
לאיזה משחק אתם הולכים?
רעננה רמת השרון היום בליגה הלאומית. מה יהיה?
רמת השרון יהיה. מה יהיה?
ניחוש אחד שלכם לאיזה משחק אני הולך בליגת העל?
הרצליה רמת שרון.
יפה.
אני גם יהיה שם.
אז תודה רבה לכולם שהאזנתם, אנחנו ניפגש בתוכנית הבאה. תראות.
ביי ביי.
נהניתם? האזינו לנו בכל הפלטפורמות, ספוטיפיי, אפל מיוזיק, גוגל פודקאסט, דיזר, יוטיוב, ובאתר ספסל.co.il.